עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דוידוביץ' ומשה פרימו.
טוב לכם, ערב טוב, יום חמישי, יום עמוס בספורט, ולאו דווקא מהדברים שאנחנו רגילים לו, המון המון חדשות, המון עניינים, המון משחקים שמבוטלים, אבל גם המון משחקים שנערכים, הפועל ירושלים, הפועל חולון, אנחנו נהיה לקראת סוף השבוע בליגה שלנו, מה קורה עם ג'וקוביץ' באוסטרליה, אבל קודם כל ולפני הכל, משה פרימו, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב, שרון יקירי.
מה שלומך?
מצוין, מצוין.
אתה בתקופה מאוד לחוצה הזו רגוע, קודם כל, בבית.
אז זהו, התחלתי לומר לך, אני, תשמע, אנחנו לא רופאים, ואנחנו לא פוליטיקה, ואנחנו רואים מה קורה מסביבנו. סביבנו זה, אתה רואה באירופה, באנגליה, יורוליג, בישראל הליגה בחדרוסל. ותראה, דיברתי עכשיו עם הפועל תל אביב, אז קבוצה של שחקנים, התיישבו אצל שלומי אזולאי הקשר בבית, הזמינו סושי, וואלה חברים, רוצים ליהנות.
לא, בראש השנה, במה שנקרא בסילבסטר.
לא, כן, הם לא היו במסיבה.
כן, בבית פשוט.
באו לשלומי אזולאי, ארבעה חברים.
בתוך הקפסולה, מה שנקרא.
כן, אכלו סושי וזה וזה, ואופ, עידן ורד חיובי, לא יכול לשחק, ומחכים לתשובה של אייבינדר. מה אני אומר? חשוב לנו הכדורגל, הרי אנחנו רואים ויש צפי, אני קורא פה בכל הכותרות עוד מה צפי שחצי מיליון יהיו חיוביים וזה כמובן יבוא לדבר האהוב עלינו ביותר. אני אומר, שחקן כדורגל הוא מקצוען לא רק על הדשא ב-90 דקות שהוא נותן את הנשמה עבור הקבוצה שלו ועבור האוהדים שלו, אני אומר לכולם, לא שלומי אזולאי, ליידנר, אייבינדר, כולם, נתניה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כולם, לא זה הזמן לעשות את זה, אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, למרות שספציפית מה שאתה מתאר זה עוד ניחה, רק נגיד שמה שקורה באירופה, שבאמת יש הרבה משחקים מבוטלים, היום היה אמור להיות משחק חצי גמר גביע ליגה, ליברפול ארסנל, נדחה בגלל מה שקורה בליברפול.
היום ראיתי גם אינטר באיטליה, עלתה למגרש.
עכשיו עוד פעם, ותראו, השחקנים הם לא עובדים אצלנו, אוקיי, הם לא עבדים שלנו, כמו שלי מותר לצאת וללכת לאירוע, גם להם מותר. העניין הוא שלהם, בתקופה העמוסה הזו, מה שנקרא, אפשר לבקש, אולי טיפה יותר אחריות, ואני אסביר למה, כי בהם תלויים הרבה מאוד אנשים אחרים, אני לא מדבר על אוהדים, זה לא עניין של הנאה, על עובדי מועדון, ועל אתה יודע, באירופה עשרות אלפים, פה אלפים שמתפרנסים מכדורגל, מכדורסל, מאירועי הספורט, אז בתקופה הזו, בחודש הקרוב אני אומר, משנה
נכון,
זהירות.
ולהוסיף דבר קטן לעניין שלך, הרי ארז חלפון, יושב ראש המנהלת, מוציא לפני שבוע או 10 ימים חוזר לכל הקבוצות, שתדעו לכם שאם יהיו הדבקות, אנחנו לא עוצרים את הליגה, זאת אומרת, אני לא מדבר
כמו
על
שקורה בכל כן, הליגות דרך אגב.
זאת אומרת, אם שחקנים בקבוצה מסוימת לא יהיו ערניים למצב, ואז 8-9 שחקנים לא יוכלו להיות בסגל, הקבוצה שלך אוכלת אותה, מבחינה מקצועית היא אוכלת
כן.
אותה.
אז זה צריך להיזהר, כן, זה חלק מהעניין, ואנחנו גם רואים את זה הרבה באנגליה. טוב, נגיד תודה לכל מי שעושה בעבודה ועמל, וגם יהיה איתנו בשעתיים הקרובות, עורכים ומפיקים שר פלסנר ורון שעין, אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו, עורכים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, מאור רטה ומיכל קדוש, ויש לנו הרבה ניוז עבורכם, והרבה דברים גם שכבר קרו ויקרו, אז בואו נתחיל השאר, והיום הניצחון הגדול באמת של הפועל ירושלים בספרד, אנחנו יודעים כמה קשה לקבוצות ישראליות באירופה בספרד, מנצחת בהערכה את מנרסה 90-85, ומשיגה בזכות הניצחון הזה את המקום בפליין של ליגת אלופות של פיבה, ותפגוש את פרומטי מאוקראינה. אנחנו רוצים להגיד לאחד המצטיינים במשחק היום, אדם אריאל, שחקן הפועל ירושלים, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
ברכות, קודם כל, הרבה לחץ השתחרר.
תודה רבה, קודם כל. כן, זה הניצחון גדול בשבילנו, נלחמנו על הביתיות שלנו בפליין, וזה היה חשוב לנו כדי שנגיע ב לארנה ועם הקהל שלנו, ושבאמת נוכל לעבור את המשוכה הזאת.
זה סוגר אולי מה שנקרא, אתם מדביקים את הפער מפתיחת העונה הרעה, במיוחד באירופה, זאת אומרת, עכשיו מבחינתכם, אוקיי, עכשיו הגעתם לנקודה של דף חלק, ויוצאים לדרך חדשה?
אני חושב שאנחנו בתהליך שמתמשך כל הזמן, אנחנו משתפרים ממשחק למשחק, נתחלנו 0-3 באירופה, והיום אנחנו 3-4 בניצחונות, גם בטורקיה וגם בספרד, מראים הרבה אופי והרבה יכולת של הקבוצה, וזה באמת המשחק ענק בשבילנו. שמח שאנחנו ממשיכים להסתפר, ואנחנו פנים קדימה, כי יש לנו שבועות חשובים מאוד, אם זה מהמשחק מיום שבת כבר בגלבוע, ועד הפליין, והפועל תל אביב בגביע, אז צריכים להמשיך את הגרף שיפור.
אני, תשמע, פרימו, אני מניע, אתה עוקב הרבה אחרי כדורסל ישראלי, ואדם ידוע כ...
אני זוכר את הזריקות שלו בשנייה האחרונה.
אחד הווינרים באמת היותר מעניינים שיש לנו פה בשנים האחרונות, וגם היום אדם, 85-82 בערכה, אתה מקבל כדור לשלשה, ומה? וסוגר את המשחק.
קודם כל, תודה רבה. וכן, אני אוהב את הרגעים האלה, שוב, אני מאמין בכלייה שלי, אני מאמין שזה ייכנס, אני רוצה את הכדור בידיים שלי בזריקות האלה. אני שמח שם זה נכנס.
אגב, פרימו, אני רוצה לספר לך ולמאזינים, שאני יצא לי לשדר לפני יומיים את מנרסה בליגה הספרדית נגד ריאל מדריד הגדולה, היא הייתה עדיפה ממנה.
איפה היא באמת בקטע של ריאל מדריד וברצלונה?
היא היום, היום, בעונה הזו בספרד, מקום... רביעי, חמישי, שישי. זאת אומרת, היא באמת קבוצה מצוינת.
והליגה הספרדית חזקה.
היא חזקה מאוד, היא כמעט ניצחה את ריאל מדריד, היא עמוקה מאוד, שחקנים, משחק מאוד מאוד חכם שהיא מנהלת.
אני רוצה לשאול את אדם, האם שאתם מנצחים שם בספרד, זו הפתעה, או שאתם קבוצה לא פחות טובה מהספרדים?
עכשיו שאומרים שאנחנו ברמה הזו, אנחנו צריכים להוכיח את זה, זה באמת קבוצה מאומנת ברמה ש... שלא פוגשים כל יום, הם משחקים כמו מכונות ובקצב שלא מכירים. והתאמנו את האגרסיביות, את האינטנסיביות, והתאמנו עם הניצחון.
אז אני עכשיו, אני טיפה הוריד אדם, ואז אני אשאל כאלה דברים, עד כמה העובדה שהם עד יום שלישי האחרון לא שיחקו חודש, כמעט חודש עליהם בגלל התפרצויות קורונה שהיו להם, עד כמה זה השפיע? עד כמה השפיע העובדה שהם שיחקו לפני 36 שעות נגד ריאל מדריד? עד כמה השפיע העובדה שעבורם זה היה משחק לפרוטוקול?
אני לא חושב, הם קבוצות ספרדיות, במיוחד הקבוצה הזו שהיא מאומנת והיא שיטתית מאוד, היא באה לשחק בכל משחק, הם הראו את זה מול ריאל, שזה לא השפיע בכלל התקופה הזו שהיה להם קורונה, הם שיחקו מקצוען וכיום ניצחו את ריאל מדריד, אז עם סגל מלא. אני לא רוצה שזה לא יוריד מהניצחון שלנו, כי אני חושב שעשינו מאמץ אדיר, ומובטח שכן באה לשחק וכן ראתה את היכולות שלה. פשוט אני חושב שהתעלינו גם אחרי שנכנסנו לזה מצב העייפות בערכה ועדיין הראינו אופי ומהלכים גדולים ואני לא רוצה להוריד מהניצחון שלנו.
בעניין הזה אני חייב לומר לך שרון, הקבוצה ידעה לקחת, כל מה שאמרת זה עובדתי, לא שיחקו, כן שיחקו, כן היו להם חולים, לא... זאת אומרת אם הפועל ירושלים הגיע ולקחה, אז אני נותן כאן את הקרדיט לקבוצה המנצחת, ואני חייב לשאול אותך משהו אדם, כמובן שאתם רוצים להצליח באירופה, אבל התחושת בטן שלי, שאם הייתי מצמיד לכם איזה מד רצון, הרצון הגדול היה גם לנצח את מכבי תל אביב אצלכם בבית, שבאמת מכבי מגיע בתקופה רעה מאוד. יש לך הסבר להפסד בבית למכבי תל אביב בתקופה הזאת?
בלי, אני לא רוצה להתייחס למכבי תל אביב כמובן, אבל אני חושב שאנחנו מאוד רצינו לנצח בשביל המועדון, בשביל הקהל שלנו, בשביל הקבוצה שרוצה לנצח כל משחק, במיוחד בבית. אנחנו התבאסנו מאוד מההפסד הזה, אבל הרמנו את הראש ישר, כי ידענו שיש לנו משימות בעתיד חשובות יותר, ושמח שעמדנו היום במשימה, ואנחנו פנים קדימה.
אדם, פתחתם את העונה, לא צריך להסתיר את זה בצורה באמת לא מרשימה בלשון המעטה, שגידו מזעזעת, גם בליגה, גם באירופה, ואז קרה משהו שאף אחד לא חשב שיקרה, לא אמור היה לקרות, וגם יותר מזה לא אמור היה להמשיך. יותם אלפרין, המנהל המקצועי שלכם, הפך להיות מאמן. אז בוא תסביר לי כשחקן, מה השתנה? מה אתם עושים אחרת, מרגישים אחרת, שזה כל כך עובד טוב כרגע?
אני לא חושב שהשתנה יותר מדי, אני חושב שכנסנו קצת שקט ורוגע, וקצת סידרנו את הדברים, השחקנים משחקים יותר על החוזקות שלהם ועומדים והספייסים שלנו קצת הסתדר ושחקנים פשוט נמצאים במקום הבטוח שלהם והנוח יותר ואנחנו מקבלים שוב זה התחיל גלגל כמו שהיה כדור שלג שהלך לצד השלילי פיתחנו איזה כדור שלג
שעולה למעלה
כן ומשחק למשחק קיבלנו קצת יותר ביטחון קצת יותר שקט ואנחנו מאמינים בדברים שאנחנו עושים ושוב, אנחנו צריכים להמשיך את זה כדי שהכדור שלג הזה ימשיך להיות טוב ולהשתפר משבוע לשבוע, משחק למשחק, נגיע למשחקים הגדולים במומנטום טוב.
אם אני זוכר נכון, אחר גם יצא לשחק לצד אותם אלפרין כשחקן. תעזור לנו, מי זה, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו מכירים טוב מאוד את אותם אלפרין השחקן, אין מבחינה מקצועית ואין מבחינת האופי, גם אני יחסית שקט, אתה יודע, רגוע.
תעזור לנו רגע שרון, הוא יישאר קבוע?
תראה, זה בוא נגיד ככה, זה מתחיל, זה
נראה,
לא רק שזה מתחיל, זה נראה שמתחיל על הקריירה, בוא נגיד את זה כך. אוקיי. ואדם, אז מי זה, תעזור לנו, מי זה אותם אלפרין המאמן?
כמו שאמרתם, הוא שקר, גם את זה הוא מביא כמאמן, הוא שקט מאוד, הוא יודע כדורסל ברמה מאוד גבוהה. הטיפים שלו תמיד עוזרים, והוא מסדר את הקבוצה כמו שצריך, והוא מכין את הקבוצה המעולה למשחקים, והוא מנהל אותנו באימונים.
אבל זה מאמן שצועק, זה מאמן, זה יותר שרס, זה...
לא, איזה שרס? שרס שובר
את ה... אני שואל, בוא, אולי גם אותם כזה.
כי הוא צריך לצעוק ולשים אותך במקום, הוא יצעק, אבל יש לו גם את הדרך שלו בשקט וברוגע. ואני חושב שזה עזר במיוחד לקבוצה הזו, והוא נותן ביטחון לשחקנים, ואנחנו מאמינים בו, ושמח שזה מצליח כרגע.
אתה יודע, בעניין הזה אני חייב לומר, הרי אנחנו מראיינים המון, אנחנו שנים בתקשורת, ובכדורגל יש מצב כזה, אתה יודע, כבר לא נותנים לך שחקנים לרעיונות, בטח אם הקבוצה שלך מפסידה. את יותם אלפרין כשחקן, אני זוכר שבתקופות קשות מאוד, הפסדים, כל הקהל...
גם כשחקן, גם כמנהל מקצועי.
כשחקן, כן. איזה תשובות, איזה רוגע, איזה שילמדו.
אני מניח שזה מועבר.
שילמדו.
שאלה אחרונה, אדם, אתם תשחקו בפליין מול פרומטי האוקראינית, אם אני לא טועה, זה כבר בשבוע הבא, עוד קצת למעלה, עוד שבוע.
בעזרת השם נגיד, עם המצב שלהם.
כן, כן, כבר שיהיו המשחקים. כבר התחלתם ללמוד על הקבוצה, איך אתם מתמודדים מולה?
לא, עוד לא התחלנו להתכונן, עכשיו סיימנו את הבתים, אבל אנחנו יודעים שהיא קבוצה מוכשרת מאוד, עם הרבה מאוד כלים, ואני מאמין שהצוות יכין אותנו כמו שצריך. עם הארנה שלנו והקהל שעבור ויתמוך בנו, זה משימה גדולה בשבילנו, ושוב, מאמין שנעבור אותה.
אני מחכה...
נזכיר רק שהוא, זה קבוצה שלנו גינסבורג, המאמן הישראלי כמובן.
אני מחכה, הזכיר את זה אדם לפני כמה דקות, אני מחכה למשחק הגביע, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, אני מאוד אוהב את הקבוצות האלה, עם הקהלים הדוחפים, אחלה משחק בגביע, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
אדם אריאל, המון המון תודה, ותמשיכו ככה, קחו את הכדור שלג למעלה.
תודה רבה.
בהצלחה, ביי.
תמשיך לקלוע על הבאזר, כיף לראות את זה. טוב, פרימו, עכשיו אנחנו נדבר על משהו אחר לגמרי, זה הסיפור הכי גדול כרגע בספורט העולמי, אתה יודע מה? אני חושב שזה הסיפור שמסמל יותר מכל, אם אני רוצה לקחת את השנה, שנתיים הזו, במיוחד השנה תחת החיסונים של ספורט וקורונה, ועוד 20 שנה אני ארצה לספר איזשהו סיפור תחת התקופה הזו, אני אלך למה שקורה עכשיו באוסטרליה. אז קודם כל תן לי להגיד שלום לאורח שאני חושב שלא, בתוכנית הזאת לפחות הרבה זמן לא דיברנו איתו, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לפרופסור איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות. שלום פרופסור גרוטו.
שלום וערב טוב.
התגעגעת לדבר עם הספורט?
תמיד על ספורט אני אוהב לדבר, זה הכי כיף.
כן, כן, טוב, אבל לא נדבר על מכבי פתח תקווה, אצלכם זה כרגע המצב פחות טוב. תראה, אתה יודע את המקרה, אבל בואו רק נגיד גם למאזינים, נעשה סדר. נובק ג'וקוביץ' עוד שבוע אמורה להתחיל אליפות אוסטרליה, כמובן הגרנד סלאם הגדול.
אני אתן לפרופסור לענות, אני אגיד לך איזה דעתי.
אז אליפות אוסטרליה אמורה להתחיל לעלות, סליחה, להיות משוחקת, וזה אמורה להיות אליפות היסטורית. למה זה אמורה להיות אליפות היסטורית? כי נובק ג'וקוביץ', שזכה 9 פעמים בתואר שם, בתואר הגרנד סלאם שם, אמור להגיע, הוא הפייבוריט הגדול, הוא המדורג ראשון בעולם, והוא אמור לזכות ולעקוף את פדרר ונדל.
אוקיי.
זה דבר אחד. הוא הגיע אחרי שידוע שהוא לא רוצה להתחסן, ואחרי שידוע, בוא נגיד ככה, הוא מסרב לספר את המצב החיסוני שלו, הוא לא התחסן, הוא אמר שהוא קיבל ויזה מיוחדת לא מתחסנים לאוסטרליה, שאוסטרליה אוסרת על לא מתחסנים כרגע להגיע למדינה. וכרגע הוא נמצא בסוג של הסגר, באיזה מלון זול, עד יום שני שיוחרם המצבו, וזה מצב מטורף. אז פרופסור גרוטו, אני לא אכנס איתך לג'וקוביץ' ולדברים האלה, אבל אני רוצה שתעזור לנו להבין מדוע המצב באוסטרליה, וזה היה ככה מההתחלה, המדינה עם הסגר הכי ארוך שהיה עד עכשיו, מדוע באוסטרליה לוקחים את זה באמת למקומות מאוד קיצוניים, שגם אצלנו, שאנחנו כעסנו, לא היינו אפילו קרובים לזה.
כן, אני מסכים איתך בהחלט שהגישה האוסטרלית היא גישה שניסתה לעבוד באמת ולמנוע את כניסת הנגיף למדינה כמה שאפשר, ויחסית הצליחה בזה עד לאחרונה, וכשהגיע הנגיף האומיקרון גם הם נפרצו. נכון להיום יש להם 35,000 מקרים ביום, סליחה, כן, 35,000 מקרים ביום בממוצע, 37,000 מקרים בממוצע.
וזו מדינה שכשהיו לה 10 מאומתים היא נכנסה לסגר לחודשיים, לחודשים, נכון? אבל המצב שונה.
עכשיו, הם בעצם התחילה פה עכשיו את התהליך ולהבין לאט לאט את הפיתות האלה. ותך באמת מתמודד לידי התחסנות. אני חושב שגם שיעור ההתחסנות שם באוכלוסייה הוא גם לא רע, דרך אגב.
91% אם אני קראתי נכון.
כן, אז בסך הכל הם ערוכים להם להתמודד עם זה, אני מניח ש... וכמובן החיסון מונע באופן חלקי מאוד את ההדבקה, ולכן מן הסתם יש הרבה מאוד מקרים, אבל לא יהיו מקרים קשים רבים.
תראו מה קרה פה, פרופסור. מדובר פה על מדינה שהתושבים שלה אכלו אותה, היום דיברתי עם תושבת אוסטרליה, שהם אכלו אותה הכי הרבה מכולם, שנתיים. עכשיו בא ג'וקוביץ' ועם כל הכבוד לו שהוא אחד הספורטאים הגדולים בעולם, יש כאן מדינה ששומרת על אזרחיה. וסלח לי שאני אומר לך את זה שרון, בגלל שהוא ג'וקוביץ', שזה המסי של הטניס, הוא כאילו הרשה לעצמו להגיד, מי אלה אוסטרליה? אני ג'וקוביץ', אני אכנס. לא הולך הדברים האלה. אוסטרליה, ראש הממשלה, ראיתי את הציוץ שלו בטוויטר אתמול, צודקת 100% שלא נותנת לו.
אבל פרופסור גרוטו, האם, ואני דווקא שואל אותך בתור אחד שהיה בצומת מקבלי ההחלטות פה, ושלפעמים החלטות שמתקבלות, הם כדי גם לגרום לדברים אחרים להתרחב. זאת אומרת, אולי לעשות רושם כזה או אחר, כי זה חלק מהעניין. האם אתה לא, איך שאתה רואה את זה, אוסטרליה לא קצת רוכבת על הגל של ג'וקוביץ' כדי להוכיח פה איזושהי נקודה?
לא, אני לא חושב שבעניין הזה זה ברמה כזאת. יש להם מדיניות, ואני שמתי לב גם בהרבה פעמים, זאת אומרת, כנראה שאחת הסיבות להצלחה זה מקום מאוד לא מושמע, ועובדים לפי כללים, אז יש כללים, אז עובדים לפי דיוק לפי הכללים. אז הכלל אומר שמי שלא מחוסן לא יכול להיכנס למדינה, בסדר, נתנו לו אישור חריג, אז עכשיו אתה צפת בבידוד 14 יום. אני חושב שחבל היה להגיע ל... משבר כזה, זאת אומרת, אפשר לפתור את זה דרך אגב, לעשות בבדיקת אנטיגן כל יום, ואז לאפשר לו לצאת.
זהו, אז אני רוצה לשאול אותך אפידמיולוגית.
במצבים אחרים שראינו איך הספורט האירופי ועולה לישראל להתמודד עם האירוע, אז בסופו של דבר גם כן נתנו כל מיני החרגות לספורטאים, הספורטאים היו היחידים שלמעשה לא נתרשו לבידודים ולכל מיני דברים כאלה בזמן של סגרים, ואפילו אחרי במקרה שהיה בין חשיפה למקרה, שזה היה מאוד שונה מכל שאר המגזרים.
עכשיו, אני חושב שכולנו פה, אני חושב מי שמשוחח פה בין שלושתנו ומרבית המאזינים שלנו אומרים, זה נכון להתחסן, צריך להתחסן, לכו להתחסן, זה הדבר הנכון ביותר לעשות. אני חושב שגם רובנו מחליטים שאי אפשר חלילה להכריח מישהו להתחסן, החליט שלא להתחסן.
אין בעיה, זכותו. תישאר בסרביה.
אז אני שואל אותך, פרופסור גרוטו, האם יש פה היגיון אפידמיולוגי עכשיו עם האומיקרון, שאנחנו יודעים שהוא מדבק גם באופן יחסי כמובן, לא באותו כמות, אבל יחסית גם מחוסנים, אפילו עם בוסטר, ומי שנדבק חלילה זה לא שומר עליו אם הוא בלי חיסון. האם יש פה היגיון במה שאוסטרליה עושה אל מול ג'וקוביץ'?
תראה, במצב כרגע עם גל האומיקרון, אני אומר, אין הרבה היגיון, כי הם כבר נמצאים במצב שבו המחלה מספיק משתולט אצלם, הם לא צריכים, זאת אומרת, עוד מקרה אחד או פחות מקרה אחד, הוא לא משנה את המצב. ולכן גם אצלנו למשל ביטלו את המדינות האדומות וכל הדברים האלה, כי זה בעצם בשלב זה חסר דם. אז אני חושב שהם צריכים גם אצלם לשנות איזה דיסקט. יחד עם זאת, אני אומר עוד פעם, בסוף יש להם מדיניות, ואני מסכים עם בריבו בהקשר הזה, שמדיניות לא מחריגים, אלא הם כן מוצאים פתרונות יצירתיים, וזה פתרונות שבסוף באמת מצאו אותם גם פה אצלנו, בשביל להמשיך קיים את הספורט, וגם במקומות אחרים. אז אני, אם הייתי ממשלת אוסטרליה, בכל זאת הייתי מנסה למצוא פתרון ביניים, שהוא למשל באמצעות בדיקות יומיות, שיכול להרגיע את כל הצדדים, גם לשמור על פריט הציבור וגם לאפשר לו להתמודד.
אני רוצה להזכיר לכולם שג'וקוביץ' היה אחראי למסיבה גדולה עם הידבקויות
בגל הראשון
כאילו
כשהכל היה סגור,
כי הוא מועד לפורענות.
הוא בעייתי, אנחנו נדבר בשעה השנייה על ג'וקוביץ'
בדיוק. עכשיו הדבר החשוב ביותר להגיד, מה שפרופסור גרוטו אומר, יש בעיה, היא לא נפטרה, תישאר בסרביה, אל תבוא לי ותעשה לי סיפור עולמי פה. כל העולם רוכב על הסיפור הזה, ואם, אתה יודע, בוא ניתן לך דוגמה, אם למשל, פריס סן ג'רמן הייתה צריכה לבוא לישראל, והיה פרופסור גרוטו אחראי, והיה אומר, מסי, אתה היחיד בפריס שלא נדבקת, אתה לא נכנס למדינת ישראל.
לא היו מכניסים את גרוטו למדינת ישראל.
אז אני אומר שגרוטו לא היה יוצא אחרי זה מהבית חודש, כי כל המדינה הייתה נגדו, למרות שהוא צודק, שהוא לא מכניס אלינו זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עלינו, פרופסור על ישראל, כי אני רואה פה מומחים קובעים שעוד מעט תהיה לנו 50,000 ביום, וזה המון חיוביים ביום. איך זה לדעתך, כמי שעסק בזה ביום יום, ואני כאחד שמאוד כעסתי עליך בתקופה ההיא, מה הולך לקרות כאן בספורט הישראלי, כאשר יהיו 50,000 ביום חיוביים?
אני לא חושב שצריך להיות איזושהי השפעה לספורט הישראלי כרגע, אפשר להמשיך לקיים אותו בתנאים שהוא מתקיים, תו ירוק ועם מסכות, אלה אמצעים הכי בטוחים והכי יעילים שאפשר לעשות כרגע, כל שאר הצעדים של חירוק חברתי וכולי, הם לא עובדים כבר. ובגלל שהזן האומיקרון ומה שהוא יודע לעשות.
כי בעצם העולם השתנה, אז שגם אתה בזמנו חששת נורא ואמרנו, חודשים וחצי שנה אפשר לחזור לשחק, יש חיסונים, רוב האנשים מתחסנים,
שרון, תקשיב.
יש תרופות, וגם הזן משתנה.
תקשיב, הוא עלה לשידור בזום בישיבת כנסת.
לא אשכח את זה.
אנחנו עדי הכדורגל כאן, רעדנו כל יום, נסגר לנו הכדורגל, ציפינו שפרופסור גרוטו יבוא, ייתן לנו משהו אופטימי.
הנה, עכשיו הוא נותן לנו.
כן, פתאום הוא עלה לזום ואמר להם, מה קרה לכם, איזה כדורגל? כאילו גמר אותנו בשנייה.
אבל הנה, אבל עכשיו אתה נותן לנו אופטימי, נכון, פרופסור גרוטו?
כן, וגם אז הייתה לזה מטרה, גם קצת לזעזע באמת את הדברים, וגם להזיז את הדברים, אני חושב שבאים כאלה משברים יכולים מהם להצמיח פתרונות, וזה מה שקרה בסופו של דבר.
כן, טוב, אנחנו, אתה יודע, זו תקופה עוד פעם לחוצה, ועזוב ספורט, ספורט זאת קטן לקרוא מה שקורה, אבל בוא נזכור מה היה פה לפני קצת פחות משנתיים, ואיך אנחנו היום חכמים יותר, מבינים יותר.
המדינה השתנתה בחמישה למרס 2020.
כן, כן, לאט לאט זה קרה. טוב, פרופסור איתמר גרוטו.
רגע, עוד שאלה,
בבקשה.
אחת אחרונה.
בבקשה.
האם הקבוצה שלך,
כי אולי עוד שנתיים גם לא נראה אותו.
האם הקבוצה שלך, מכבי פתח תקווה, שאתה באמת אוהב אותה, תיפרד מהליגה בסוף העונה?
אני מאמין שלא, דווקא אני חושב בניגוד לפעמים קודמות שירדנו ליגה, הפעם עלינו על המשבר בזמן, ואני מקווה שאפשר עוד לשנות מומנטום, כי אנחנו, יש עוד זמן לשינות
מומנטום. אתה בסדר עם זה שקלינגר החליף את גיא לוזון כאוהד? אתה אוהב את המהלך?
בסך הכל הרגשתי באמת שצריך איזשהו שינוי, ואני חושב שאני מרוצה מהשינוי, ואני מקווה שהקבוצה תראה יותר טוב.
יפה. טוב, עם פרופסור איתמר גרוטו לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, תודה רבה לך, המון תודה.
תודה רבה.
אנחנו נדבר גם בשעה הבאה על כמובן המקרה של ג'וקוביץ', כי זה הנושא הכי חם, אבל גם מהצד של נובק ואיך הוא רואה את זה, ונדל נכנס לעניינים.
כן.
בקיצור, יש עוד מה להרחיב שם. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
אהלן, ערב טוב, שרון, משה.
טוב, קנו את ביתה, נכון? יש הצעה, זהו, נגמר, הנה, מיליארדר קנה אותה, לא? 500 מיליארד הוא שווה, לא? או שזה חדשות אחרות?
לא, אבל לא, זה רציני, שרון, הפעם זה רציני, הצעה רשמית, זה אנשים שכבר מנהלים שיחות חודש וחצי.
שיחות בזום או...
לא, שיחות, קיבלו את כל הניירת, שוב, לקחת את ביתה היום זה לא...
רגע, אבל מול מי מנהלים? מול נציגי חוגג?
מול יונגר,
אוקיי.
נאמן יונגר.
אז מה, אז כמה אוהדי ביתר צריכים להיות היום אופטימי כשיש ידיעות על הצעת רכישה אמיתית לביתר ירושלים?
אני אגיד לך משהו, שרון, יש דברים משפטיים שהם גדולים ממני וממך. בסופו של דבר שמגיעים, אתה יודע, גם אם מגיעים לסיכום על סכום מסוים, או קרובים להגיע לסיכום על סכום, בסוף יש טיוטות, יש דברים שקרו בסביבה, כמו שחוגג בזמן האחרון, אם אנחנו זוכרים, ירצו בסופו של דבר גב מתביעות וכל מיני דברים שבבחינה משפטית זה דברים שיכולים להפיל עסקה בקלות.
כן.
בקלות בשלב הזה, ואני יודע שיש בעיות בשלב הזה בדברים האלה. ואנחנו נצטרך לחכות עוד שבוע, שבועיים, חודש, זה לא הולך להיגמר מחר.
אופיר, מה שלי קצת מפריע בכל העניין הזה, קודם כל אני אומר, הלוואי שירכשו את ביתר ירושלים, כי אני לא רוצה שביתר ירושלים תיכנס למצב בעייתי, ואולי תלך לבית המשפט וכל הדברים האלה, לא רוצה, אני רוצה ביתר ירושלים טובה בליגת העל. אבל אני אומר לך ולשרון, אני אוהב בעלים שעשה את כל ההכנות, שאף אחד מאיתנו לא ידע, קמנו בבוקר והקבוצה נרכשה. זה היה עם שניידר, עם גולדה. אתה מבין? לא ידענו על מסעים ומתנים.
יש גם מקרים לא טובים.
אף אחד לא יודע את השמות עד עכשיו, אם אתם שמים לב, אף אחד לא יודע מי עומד מאחורי זה, גם המשרד עורכי דין לא חשף את השמות בחלק מהמקרים בפני ביתר, כדי שדברים לא יצאו, רוצים, אם תהיה עסקה, אחלה, אהלן וסהלן, ואם לא, אז אתה לא ידעו מי זה.
איך קראו לאמריקאים, ארצ'י ובנקר שם, שבאו לפני זה,
אדלר ולוין, הסתובבו בבית בגן עם הצעיפים ונעלמו.
באמת, זה אחד הימים.
יש פה גם דמי רצינות שדורשים ממי שבכלל שישים, כדי שבכלל יתחיל מסע ומתן, נשים בנאמנות. יש פה, מי שמתעניין עד עכשיו, הם אנשים רצינים, זה לא פשוט לקחת את כל העסק הזה עליך. לא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל אני יכול להגיד לך שבמה שאני הצלחתי להבין עד עכשיו, גם אם זה לא יקרה בינואר ובתר תצטרך למצוא פתרונות, עד סוף השנה יהיה לבתר רוכש. יש מתעניינים, יכול להגיד לכם שיש נאמני בתר ירושלים, שזה מסביב, שבאמת הקפיצו כל מיני אנשים בנושא הזה, גם לעזור לבתר אם היא תצטרך, אם זה ניר ברקת וראש העיר משה ליאון. היו, באמת יש יהודים שמאוד אוהבים את ירושלים, ולא רק יהודים שמתעניינים, אני אומר לכם שבית ירושלים תקום על הרגליים בסוף התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו, אז בסוף השנה.
זאת אומרת, אם אני הולך לפעם האחרונה שבה מועדון גדול אצלנו בישראל היה במצב כזה, כמובן מסיבות אחרות, הפועל תל אביב,
אז תל אביב נלקחה על ידי הניסן לוחים בבית המשפט.
שלה, אז פירוק, אז 9 נקודות, אז באמת כמה אנשים בבוקר לא ידעו אם מחר תהיה הפועל תל אביב, אם יצטרך לקום מחדש בליג
אגב,
הגימל.
אגב, בדיעבד אני אומר לך? שהפועל תל אביב ונתניה שנלקחו על ידי הניסנובי מצד אחד, אייל סגל מהצד השני.
כמובן שזה עשה טוב.
אני אומר שמאז זה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם.
אבל אתה אומר המצב כרגע של ביתר מבחינת רשת ההגנה שיש לה, הוא טוב יותר.
כן, יש, קודם כל, אנחנו לא מדברים על 40-50 מיליון התחייבויות. זאת אומרת, היא במצב שיכולה איכשהו לסיים את העונה הזאת עם קצת קיצוצים, קצת זה. היא תצטרך לראות איך היא עושה את זה. אבל אני יכול להגיד, אני אתן לך דוגמה, שרון. אחד המתעניינים זה קבוצת של האבנגליסטים אוהבי ירושלים שאין להם שום קשר לכדורגל. אתם מוכנים להיכנס?
כן, יש אנשים שרוצים לקחת משהו מירושלים.
האהבה לירושלים בעולם היא מטורפת.
אני לא צוחק, זה נתניהו בזמנו, אם אני לא טועה, תקן אותי, אם אני טועה, המון חיזק איתם את הקשרים, נכון? אם אני לא טועה פוליטיקה, זאת אומרת, המון חיזק את הקשרים בזמנו עם האבנגליסטים בארצות הברית, זה אולי חלק מהעניין.
הם
מוכנים, תקשיבו, הם מוכנים להיכנס ולתת את תרומה שנתית יפה ונכבדת למי שיקח את ביתר ולהיכנס באיזושהי קונסטלציה. קונסטלציה, כמובן שתהיה איזו מדיניות ערכים מסוימת, אבל אני יכול להגיד לכם משהו שאפילו גם הנושא של קמזו מרה עולה בשיחות עם כל מיני אנשים, שביתר ירושלים עשתה איזשהו שינוי. פעם, אתה יודע, היום נכנס, עדיין היום שאתה רושם בביתר ירושלים בגוגל, זה גזענות ודברים, וזה לא פשוט.
ומה עם קמזו מרה?
אני יכול להגיד לך שמה שקרה עם משה חוגג, עוד יותר, אתה יודע, כשאתה אומרים לאנשים לתרום לביתר, שהבעלים הוא משה חוגג כרגע עם כל המצב סביבו וכל החשדות, זה אנשים נרתעים. ראש העיר לא הצליח לגייס.
לא, אבל אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, תשמע, הם לא יכולים לקנות את הכותל, והם לא יכולים לקנות את הכנסת. זאת אומרת, הם רוצים משהו מיוחד בירושלים, וביתר יחד כזאת, ואני רוצה לשאול אותך, אמרת, לדעתך, עד סוף השנה העניין יסתדר, אני זורם איתך, אבל אני שואל, האם יש מצב שמעכשיו, יש לנו עוד 5 או 6 משכורות לשלם, יכול להיות מצב שביום אחד ביתר לא יהיה לעובדי המועדון ולשחקנים שכר לשלם?
יש כסף בבקרה לשלם את המשכורות הקרובות. של דצמבר, לשלם אותם בתשיעי, 10 לינואר. יש כסף. יהיו לביתר עוד הכנסות שאני מאמין השנה, שאני מאמין מניח שזה ייתן עוד חודש של הכנסות. עדיין נשארו לנו איזה 4 משכורות, שזה מעל 8 מיליון שקל, שיצטרכו איכשהו, אתה יודע, יש אפשרות לשחקן, אם יונגר יגיע לרגע הזה, אתם צריכים לזכור, יש שחקנים, לדוגמה, אני אתן לכם, שיש להם חוזה לשנה הבאה, אז אתה יכול להעביר להם, נגיד, 40% מהשכר לחוזה של העונה הבאה. יש דברים שאפשר לשחק איתם. אתה יכול לצמצם עוד כמה מיליונים. ואתה יכול למכור איזה שחקן על חשבון העונה, איזה אגרי, אפילו ב3 מיליון שקלים תהיה הצעה על חשבון העונה הבאה. יצטרכו למצוא פתרונות יצירתיים, אבל אפשר לשרוד את העונה הזאת.
אוקיי, בסדר גמור, מקצועי, אני אשאל אותך, ביתר ירושלים, לקראת המשחק הקרוב, סוף שבוע הקרוב, אתה יודע, יוסי מזרחי, באמת, רק פרגונים, אני חושב שנותנים לו, וגם בצדק, על זה שהוא בא ומנסה להציל, אבל חוץ מבגביע, וחוץ ממשחקים שהם ניצחונות טכניים, עדיין ביתר ירושלים הניצחון הוא נתחת יוסי מזרחי.
קודם כל, נכון, לא רק שהיא ניצחון, היא גם לא משחקת טוב. גם שהיא בנתניה התלהבו מכמה מצבים חצי שני, אבל חצי ראשון נתניה קצת הייתה מרוכזת, הייתה יכולה לסיים את זה עם 3. אז אנחנו רואים את הקשיים של ביתר, ויוסי מזרחי עצמו, עוד לפני שהוא בא לביתר ירושלים, הוא תמיד אמר על מרקו ינקוביץ' ומיכאל אוחנה, שאלה שני שחקנים שיכולים להרים את הקבוצה, בלעדיהם אין קישור, והוא בטיטו הפסיד אותם גם במשחק האחרון. כרגע ינקוביץ' חוזר לך במחלה, ומיכאל אוחנה, כל יום יש משהו אחר, חסר לו פה שחקנים, ודגני עדיין, דגני עכשיו חולה, דגני עבר פציעה, עכשיו הוא חולה, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא מבחינה בריאותית ולא מבחינת, מבחינת השפעת ולא מבחינת הפציעה. אז יש לו סגל חסר, אבל הוא צריך להתחיל לגרד נקודות, זה הזמן שלו. אם הוא לא ינצח, יש לו עכשיו אשדוד וקריית שמונה. את אחד המשחקים האלה הוא חייב לנצח אם הוא רוצה לברוח קצת מהתחתית. ובית"ר ירושלים, היא לא קרובה לניצחונות, למרות התיקו בדרבי, היא לא מציגה יכולת שאתה אומר היא שווה ניצחון. ופה הבעיה שלה, פה הבעיה הכי גדולה שלה. ומתישהו היא תצטרך להשתפר כדי לברוח מהתחתית. אם היא לא תשתפר מקצועית, היא לא תוכל, היא תהיה בתחתית עד הרגע האחרון.
טוב, אופיר סער, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תכף אנחנו נעבור לעוד משחק, עוד עניין, אבל יש משהו שעולה עכשיו.
בוא נעדכן.
אתה רוצה לעדכן? יש עדכון כאילו כרגע, ממש עכשיו?
העדכון הוא כזה.
על מה?
סכנין, נכון? סכנין. סכנין הודיע למנהלת, אנחנו משחקים את המשחק שלנו נגד...
פה לירושלים, ביום שני.
בקריית שמונה.
נכון, למה? כי נזכיר שכרגע לא מאשרים להם את האצטדיון, לארח. לפני זה הם ערכו את מכבי חיפה בנתניה, אבל בגלל עלויות ועניינים, הם רוצים לארח ביום שני בקריית שמונה. מה קרה?
מה שקרה, המטה הארצי היום יוצר קשר עם מנהלת הליגה בכדורגל, ומודיע להם שאם סכנין רוצה לשחק בקריית שמונה, הם עדיין לא פנו בכלל למשטרה להוציא פקודת משחק.
אבל לא רק זה.
צריך להערך.
גם קריית שמונה לא מוכנה לתת את האצטדיון, כי יש להם יום אחרי זה משחק בגביע.
לכן סכנין צריכה לסגור את העניין הזה מבחינת משטרה ומבחינת קריית שמונה. נכון לרגע זה המנהלת אומרת, המשחק מבחינתנו בקריית שמונה, אתם תסדרו את העניין הזה?
אם לא...
אם לא, יש פה...
אז אומר, יש פה כבר טיפה עניין של איומים, מצד המנהל לגבי סכנין.
אני מציע לרון לנסות להעלות את אבו יונס או יופי.
מיטב המפיקים והמוחות פה, אספנו פה אנשים ברחוב כדי שירימו טלפונים לאבו יונס.
שיזרמו איתנו ויסבירו לנו, ועכשיו אל תגידו לנו בשידור שזה בגזענות ומחפשים אותנו.
לא, אבל, צריך לבוא, תראה, גם סתכל על הועדים, יש פה מצב בעייתי של קבוצה בליגת העל,
שהמגרש
שלה לא בסדר. איפה להריח? אתה יודע, זה מצב מאוד לא נעים.
נכון, לא נעים, אבל אני חושב שזה...
שאלה אשמת מי זה.
זהו, זה התנהלות של מועדון, שהאצטדיון שלה לא, לא טוב, ושהעודים שלה מתנהג כמו שמתנהגים, וכל פעם שקורה משהו שאי אנחנו... אפשר להאשים אחרים, הם באים בטענות. אני אומר לך, אבו יונס זה בן אדם מדהים, אני אוהב אותו ממש, אבל כנראה יש דברים בקבוצת כדורגל שלא נבין אותם איך צריך לנהל את המועדון, אנחנו ננסה לדבר עם מישהו מסכנין.
טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב בינתיים בעניין אחר, עד שנוכל לדבר על זה. יניב טוחמן, וואלה ספורט, אהלן יניב.
אהלן, שרון, פרימו.
מה שלומך?
וואלה, מצוין.
יום שבת, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, עוד לפני מקצועי. אני חייב שתעשה לי סדר בעניין הזה, טקס לא טקס, פרחים לא פרחים, למאזינים.
החלטה מצוינת של מכבי
תל אביב. החליטה לא לעשות טקס
למיכה. טיבי ושכטר, ומיכה בגלל סיפור אחר.
היה עוד מישהו נראה לי עוד שחקן?
לא, טיבי, שכטר ו...
זאת אומרת, שלושה שחקנים החליטו לא לעשות להם בגלל מיכה, והיום גם הייתה שיחת עברה עם טיבי ושכטר, נכון?
כן, לא היום, אני פרסמתי את זה היום בבוקר, ואני מאוד אהבתי את זה. אני חושב שהמנכ"לית של מכבי תל אביב, שרון תמם, עשתה נכון, שהודיע כבר אתמול למעשה, גם לאיתן טיבי וגם לאיתי שכטר, בשיחות אישיות, פרטיות, והסבירה להם. אני חושב שזה יפה שהיא עשתה את זה, כי בסופו של דבר...
מה דעתכם? מה דעתכם, אתה ושרון? מה דעתכם? אני אומר החלטה צודקת 100% של מכבי תל אביב.
אני לא יודע, אני...
מה לא יודע?
אני מודה שאני לא יודע, זאת אומרת, כי
אתה לא... אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
בגלל מיכה אתה אומר.
אני אומר...
אבל רגע, אני שואל...
אתה יודע מה זה להיפרד משחק...
זרקת אותו, נפרדת ממנו, זרקת אותו, זה נמחק, אני שואל את זה, נמחק מה שהוא עשה?
אני אומר דבר כזה, אני אומר, לעשות טקס למישהו, זה צריך להיות משהו מכובד, שכל הקהל מוחא לו כפיים. יפה?
זאת אומרת, להימנע ממבוכה.
אני אומר, אפילו מתוך 1,000, מתוך 20,000, ישרקו לו בוז, לא שווה לי כל הטקס. האם אתה חושב כמוני, תוכמן?
תראה, ברגע שמיץ' גולדר קיבל החלטה שהצילי ומיכה לא יהיו במכבי תל אביב, טקס למיכה ביום שבת בבלומפילד לא היה יכול להתקיים. ואני חושב שגם מבחינת מי שמנהל פה את המועדון בארץ, אני לא יודע עד לרזולוציות הכי קטנות, אבל אני לא מאמין שאפילו נעשתה פנייה לקנדה כדי לשאול את מיץ' האם מבחינתו זה בסדר לעשות את הטקס. יכול להיות
שעכשיו... עדיף היה לא לעשות, לא לעשות פנייה, אתה אומר. עדיף היה לא לעשות. אתה אומר, עדיף אפילו לא היה לא לעשות פנייה, אם ידעו את התשובה מראש.
בדיוק. מי שנמצא פה ומנהל את הקבוצה בתל אביב, אני חושב שהוא מספיק חכם, בטח אחרי שראינו מה היה במסיבת העיתונאים עם מיץ' לפני שלושה שבועות, שהוא ישב מולנו, אתה יודע, על המסך מקנדה, ואמר, יש דברים שמעבר לכדורגל. אני לא חושב שמישהו פה, לא רוצה להגיד לא איז, אבל אני לא חושב שמישהו פה היה, לא היה מספיק חכם, וקיבלו פה את ההחלטה מבחינתם. אני חושב שגם...
למה מבחינתם? אני ציבורית, אני מסתכל עליי מסתכל על זה מהצד, לא קורא את מכבי תל אביב.
וואלה, שכנעתם
אותי. החלטה גדולה.
שכנעתם אותי, גם אתה וגם תוכמן. שכנעתם אותי, באמת. לא אומר את זה סתם.
אתה יודע, אני אתן לכם דוגמה, שנייה, תוכמן, אתן לכם דוגמה לך ולשרון. אייל ברקוביץ', לדעתי, הוא גדול שחקני מכבי חיפה בכדורגל. עכשיו הוא משמש כפרשן, הוא לפעמים מעביר עליהם ביקורת. שהיה לו מזמן את הקבוצה הגדולה של מכבי חיפה, ואייל ברקוביץ' לא הגיע, אבל הכריזו בשמו. עכשיו היו אלפי אנשים ששרקו בוז. עכשיו, אתה יודע מה זה לי? אוהד מכבי חיפה ששורק בוז לאייל ברקוביץ'.
זה משהו
שלא נתפס. לא חשוב למה.
טוב, בוא נדבר מקצועית. תוכמן, קצת המכבי תל אביב, האם באמת הולכים לקראת רמונד, שיפוץ ותמה בינואר, עכשיו?
אני לא מאמין שיהיה כזה שינוי גדול. אם יהיה, אז אולי זר אחד. קשה לי להאמין אפילו שניים. זו לא חוכמה, אתה יודע, לשחרר את גררו, זה שחקן צעיר שמרוויח ביחס למכבי תל אביב מעט מאוד. נכון שהוא יכול לפנות מקום לזר. אם כבר זה לשחרר את קובס ראשון, אחרי זה את פריצה, אבל כדי שזה יקרה, אתה יודע, אנחנו מכירים את מכבי תל אביב, וראינו את ההתנהלות, הכל מאוד לאט, אתה רואה שזה לא משתנה כל השנים, אנחנו כבר בתוך החלון,
כן.
כדי שזה יקרה צריך אישור מקנדה למהלך הזה, כדי שזה יקרה צריך למצוא שחקנים יותר טובים, צריך למצוא קבוצות שיקלטו את השחקנים האלה, צריך לראות שאתה לא חורג מהמסגרת התקציבית.
כן.
אם זה יקרה, שחקן אחד, אולי שניים, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל אני חושב שאם כבר, הדבר המשמעותי שמכבי תל אביב צריכה לעשות, זה להודיע כבר עכשיו שהיא מממשת את האופציה על קריסטייץ' לעונה נוספת, לא לשנתיים.
מסכים איתך. ולתת לו לבנות את הקבוצה גם לעונה הבאה.
לעונה אחת, שכל שחקן במכבי תל אביב, שכל עובד במכבי תל אביב, ידע
okay.
שהאיש הזה ושלושת אנשי הצוות הטובים שלו, ואני בודק את זה כל יום, שלושה אנשים טובים, חרוצים. אתה יודע מה, אם תראו אחרי זה את הדברים שהוא אומר, הערב, בסינק הארוך שמכבי תל אביב משחררת לנו, אגב, דברים יפהפיים של טל בן חיים, גם מציע לכולם לשמוע על המאזינים, טל מדבר מאוד יפה על מה שהוא עבר ביומיים שלושה האחרונים, הוא והשחקנים, אבל גם כשאתם רואים את האיש שמתרגם, זה אותו פרופסור שדיברו עליו, אגב, באמת פרופסור, כן. אני דיברתי עליו עם ננה צוודקוביץ', הבלם של אשדוד, הוא שיקם אותו לפני כמה שנים, כשננה דבר פציעה מאוד קשה, שאימה בכלל לחסל אותה קריירה בגיל 20-21, הרבה לפני שהוא הגיע לישראל, אז האיש הזה הוא איש מקצוע מצוין. כן. וכשאתה שומע אותו שרון, בסופו של דבר, הגיעו לפה אנשי צוות טובים.
ברמה גבוהה.
זה שהם על תנאי, עד סוף העונה, טעות גדולה.
ספר לך משהו, כולנו על תנאי, גם הזמן שלנו על תנאי. תוכמן, הייתי שואל אותך עוד כמה שאלות מקצועיות, אבל בוא נעבור לדברים שאתה יותר מבין, בוא תישאר איתנו, ובוא נהיה עם פינת הווינר.
אם לא תשלח...
איך תיקח? טוב, כן, יש פרימה. לנו משחק ענק היום באיטליה, 7:30, זאת אומרת עוד 3/4 שעה, מילאן מארחת את רומא בספורט 4, נציין שמילאן נמצאת כבר במרחק של 4 נקודות מהמוליכה אינטר, וכמובן אם היא רוצה להידבק לאינטר, היריבה הכי סנועה במילאנו.
אל תגיד לי להידבק, אני לא עזוב את המילה.
נכון, אתה יודע מה? היום צריך לזה. אז יאללה,
כן.
בוא ניתן את היחסים, מילאן מנצחת בבית את רומא זה 2.15, טקו 3.10, רומא 2.65, רומא כמובן מי שלא יודע זה מוריניו.
מה אתה אומר פרימו?
אני משחקים גדולים בסנסירו שמגיע לשם מוריניו, אני אומר טקו.
טקו, תוכמן?
מילאן.
מילן. אני אומר, מוריניו הולך לעזור לאינטר, קבוצתו לשעבר.
שתיים?
שתיים, לרומא. למרות שהיא הרבה פחות טובה.
יש להם את הכלים, אני חושב שרומא פחות טובה.
אין להם כל כך, אבל מילן הייתה לפני הפגרה תקופה לא טובה. כן.
אז אנחנו מגיעים ליובנטוס, עוד קבוצה גדולה, נפולי, יובנטוס מארחת את נפולי, ונפולי הפסידה שלושה מתוך ארבעה משחקי האחרונים, נפולי התחילה את העונה, פנטסטי, אז אנחנו ניתן את היחסים, וגם זה בא לידי ביטוי ביחסים, יובנטוס בבית 1.55, תיקו 3.30, נפולי בחוץ 4.70.
מה, זה יובה מאוד בינוני.
עכשיו, ביחס שבין יובנטוס לנפולי, יש פה יחס אדיר, ואני אוהב את הדברים האלה, ואתה שואל אותי, שתיים.
שתיים, אני גם אומר שתיים. תוכמן?
אני הולך תקו, וכמובן נזכר בביקור האחרון שלי באצטדיון. שרון, זו הייתה פעם היחידה בחיים שלי, שלא ישבתי לרגע, עליתי, ירדתי במדרגות.
איזה משחק?
ביובנטוס? בטורינו?
וואי, איזה כפו היה לי שם.
האמת שכשהאצטדיון שם מלא, חוויה.
עליתי וירדתי כל המשחק, שכך יהיה לי טוב, במדרגות, רק כדי להתחמם. משהו עזוי.
קרה לי בפברואר לפני 3 שנים בלונדון, נוסע לראות את מסי באמירויות בלונדון, כמה שהילדים הלבישו אותי, תקשיב, יצאתי כאילו לקרב, והתפללתי לאלוהים, אני רואה את השחקן הכי אהוב עליי בעולם, ואני מתפלל לאלוהים שיגמר המשחק מהקוף. אלמריה, היום ב9 בערב, ליגה ספרדית כמובן, אלמריה מול אלצ'ה ב9, אלמריה מוליכת הליגה השנייה בספרד, מגיעה אחרי הפסד במשחק האחרון.
גביע, כן?
כן, כן, גביע ספרדי, שלב 32 אחרות, אלמריה עם הליגה השנייה, אלצ'ה במקום ה-17 מהליגה הראשונה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים כאן צמרת ליגה שנייה מול תחתית הליגה הראשונה, אני פה הולך, יחסים לא נתנו, אלמריה 1.95, טקו 2.60, אלצ'ה 2.85, אני הולך על הקבוצה מהליגה השנייה, אחת.
תוכמן?
אלמריה.
אלמריה, אני הולך עם אלצ'ה לבריאות. תוכמן, טוב, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך.
תודה, יניב.
תודה, ביי פרימו, ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, אנחנו דיברנו לפני רגע על העניין של סכנין.
תגיד לו שאמרתי שאני אוהב אותו.
למי, למוחמד אבו יונס?
בטח.
מוחמד אבו יונס, יושב ראש בני סכנין, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
פרימו אמר לפני רגע שהוא אוהב אותך.
אני גם אוהב את כולם.
יופי, עכשיו בוא נדבר. אתם כרגע, המגרש שלכם לא מאושר, תכף נדבר על הביקור שהיה לכם היום באצטדיון, המגרש כרגע לא מאושר. אמרתם שאתם משחקים ביום שני בקריית שמונה, אבל כרגע אתם גם לא מקבלים אישור לשחק שם, או שלא השגתם אישור, או אני לא יודע מה. בוא תעשה לנו בבקשה סדר, איפה עומד המשחק מול הפועל ירושלים ביום שני?
קודם כל, אתה אומר שהאצטדיון לא מאושר. אני בעצמי, היום, למרות שהיה סגן שר הכלכלה היום באצטדיון בקר, אני עצמי לא יודע מה הסיבה. כל פעם ממציאים לנו משהו אחר. מפעילים אותנו, משחקים אותנו בינג בונג, בין המשטרה לבין התמ"ת.
מה אמרו לכם, שבגלל מה?
לא יודעים, תאמין לי, לא יודעים. אנחנו באים מהתמ"ת, בחודשיים, וזה. כל פעם בא נותן רשימה, הולך. חוזר עוד פעם, נותן עוד רשימה, חוזר עוד רשימה. אנחנו לא יודעים, לא מבינים מה הוא רוצה, מה התמ"ת רוצה. בינתיים, אני, לדעתי, גם המשטרה מושכת פחותים, לא התמ"ת. הם משתמשים בתמ"ת ככלי, והמשטרה לא רוצה לפתוח את האצטדיון, משיקולים שאני לא מצליח להבין אותם. כי מה אנחנו בסך הכל עושים? אנחנו עושים משהו טוב, אנחנו עושים לשמח את האנשים, אנחנו עושים משהו טוב למען הקהילה, אנחנו כולנו שומעים כל מה שקורה במגזר הערבי, כל הירי וכל הפשע וזה. אז אנחנו פה רוצים לקחת את ה... יש לנו מחלקת נוער, 1,000 ילדים, יש לנו בוגרים, יש לנו קהל. אנחנו רוצים להסיק אותם בדברים.
רגע, אין לך עכשיו מסמך ביד כיושב ראש של סכנין שבו כתוב מה אתה צריך לתקן? אין לך דבר כזה?
כיסא, שולחן.
כל פעם, אז אני עוד פעם. שאל אותי ואני חוזר על אותה שאלה.
לא, אבל עכשיו.
אנחנו אומרים, אם התשובה שאין לך, אז זה מפתיע אותנו.
אז אני אומר לך, נותן רשימה. נעלם, מסדרים אותם, חוזר פעם, מוסיף עוד כמה דברים, חוזר עוד כמה דברים, כל פעם מוסיף משהו אחר.
זה נראה לך כאילו מישהו, זה יד מכוונת שלא רוצה לפתוח את המגרש בסכנין?
ב-100%.
כי למה?
ברגע, לא יודע, אתה לבד, אתה תגיד למה, אני לא יודע. אני אומר לך עכשיו, אני מדבר לך עובדות, זה עובדות. מישהו יד מכוונת לא רוצה לפתוח את האצטדיון.
אתה יודע מה?
למה? אני לא יודע.
אתה יודע מה? אנחנו זורמים איתך שאתה לא יודע, ויש שם יד מכוונת, ואני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, מי האיש אחרי, אבל אבו יונס, אתה אחראי על מועדון כדורגל בליגת העל, כאשר יש לך את הבעיה עם האצטדיון בסכנין, אתה צריך לדאוג למגרש חליפי, באה עכשיו המשטרה, אומרת סכנין בכלל לא תיאמה איתנו משחק בקריית שמונה, זה גם לא בסדר אבו יונס.
אז תקשיב רגע, אתה אומר לא בסדר, זה לא בסדר, קודם כל אין מגרשים בצפון, זה כולנו יודעים. דבר שני, אתמול בערב היה לי שיחות עם אנשי קריית שמונה, ואני קיבלתי תשובה, אני לא רוצה להגיד אם אמרו כן, אבל נטו, כאילו הייתה נטייה לתת לנו לשחק שם. אנחנו בצהריים מקבלים תשובה שלילית. אז אנחנו צריכים לדאוג למגרש חליפי, מה לעשות? אבל הבעיה שלנו היא לא נפתרת, נגיד, על המשחק הזה, במעלה, מה, אצטדיון יישאר סגור? אז מה, אנחנו איפה נלך לשחק? איפה נלך לשחק? מה, יכול להיות?
מה היה לך בנתניה עם מכבי חיפה? תסגור את נתניה וזהו.
יש לי שאלה, נראה לך שאנחנו מהצפון פה נגרור את כל הקהל שלנו, נביא אותו לנתניה, לתל אביב? אנחנו מהצפון נבוא לתל אביב לשחק?
אבו יונס צודק, אבו יונס צודק.
על משחק אחד, על משחק אחד אפשר להגיד, אתה יודע מה, משחק אחד אתה יכול לזה. אבל נראה לך כל שבוע אנחנו צריכים להביא את הקהל שלנו וכל האנשים להריץ אותם למרכז.
למרות שמול מכבי חיפה זה ישתלם לכם.
לא, ישתלם, היה אצטדיון.
אבל תראה, אני בא לעזרתך, אבו יונס, תראה. קריית שמונה לא נותנים להם כרגע לשחק, כי כנראה יום אחרי זה, כי יש יום אחרי זה משחק בקריית שמונה.
לא, יום, לא נכון, לא, רגע. יש להם 5 ימים אחרי זה, איזה יום.
אוקיי, אבל כרגע אין לכם אישור, אני לא מבין כל כך למה, אבל אין כרגע אישור. אקו אי אפשר כי אין שם תשתית לבר, אוקיי? בנצרת אלית בגרין הם לא יכולים לשחק, כי באותו יום יש משחק בליגה הלאומית, בערב. וסכנין לא נותנים להם. אז השאלה, וסמי אופר זה יקר מדי. אז באמת, הם מתחילים כבר להדרים, לשלוח אלפי אוהדים. לנתניה זה שעה וחצי, שעתיים נסיעה.
לא, אני אמרתי לו, נתניה, לא בגלל שאני רוצה שהקהל של סכנין ניסע הרבה. אני אומר, בגלל שנוצרה בעיה פתאום גם עם קריית שמונה, המגרש ביום שני בנתניה פנוי, אז אני אומר, בשביל שלא יהיה לכם בעיות עם המנהלת, תסגרו מגרש.
אבל תסתכל במה אתם דנים. אין בעיה, אנחנו נמצא מגרש. יהיה מגרש. אבל אתם לא דנים כאילו בעצם שהסדון סגור, וכבר חודשיים, חודש וחצי.
לא, אבל הסברת את זה.
היום היה סיום.
מטלטלים אותנו בינג בונג, ככה משחקים בין התמ"ת למשרד.
תראה, אני מקריא הודעה.
אתם מדברים על מגרש חליפי.
לא, הסברת את זה יפה, גם אמרת בתחילת הדברים, יש כאן יד מכוונת שלא נותן.
היום היה סיור, היום היה סיור הרי של יאיר גולן, אחרי חבר הכנסת יאיר גולן, אחרי הבלגן שהוא עשה בבוקר, אז הוא הלך לסייר בדוחה, ולפחות מההודעה שאני קורא, אז ההצעה שלהם הייתה לפתוח במשחק הקרוב, ב-10 בינואר, שני יציאים, ועד המשחק אחרי זה, ב-23 בינואר, ינואר, לפתוח את האצטדיון באופן מלא. האם מבחינתכם זה בסדר לפתוח רק שני יציאים או פה לירושלים?
כן, מבחינתו כן, אבל גם זה המשטרה לא הסכימה. הנה, אתה עכשיו אתה אומר, גם לזה אנחנו הסכמנו, וגם לזה המשטרה לא הסכימה.
למה? מה הסיבה של המשטרה?
אבל אתה למה אתה שואל אותי את השאלות האלה? מה, אני דובר של המשטרה?
אני אגיד לך למה, כי המפקד של המשטרה שאומר לך לא, הוא צריך להסביר לך למה לא.
אז אתה תתקשר אליו ותשאל אותו, אתה עיתונאי ואתה יכול להתקשר אליו.
יש לך מספר? 1-0-0, לא?
יש לנו את המספר של דוברות משטרת משגב.
נבקש תגובה.
רון, תבקש תגובה
מדוברות משטרת משגב, מדוע לא נותנת...
שהתמ"ת מוכן לתת להם שני יציאים, וגם את זה המשטרה אומרת לא, תביאו משם את האנשים האלה שעושים לעצמם עבודה קלה. אתה יודע
מה? עכשיו
אני
אלך אתך
יותר רחוק מזה. אפילו הצענו רק יציאה אחת הדרומי. אתם כולכם מכירים את הדון דוחה.
כן.
ביקשנו רק, תנו לנו אישור רק ליציאה הדרומי.
הדרומי, כן.
שהוא מכיל איזה 3,000. רק לזה תן לנו בינתיים לעבור את המשחק הזה, ואחר כך אם יש דברים שצריך לעשות נעשה.
אנחנו...
אבל גם לזה לא הסכימו.
אנחנו עוד נעקוב וננסה לבדוק גם תשובה עד סוף התוכנית.
נקבל תשובה ואני אשלח לך בוואטסאפ את התשובה שהמשטרה נתנה לנו.
אתה עדיין אוהב אותו, כן?
מאוד אוהב אותו.
מוחמד אבו יונס, יושב ראש בסכנין, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, תודה.
טוב, תראה, יש לנו פה תוכל שעה באמת עמוסה, ואנחנו אולי החדשה המעניינת של היום, היא דווקא מגיעה מהכדורסל, אנחנו עוברים טק-טק-טק.
רק משפט אחד, כי פתחתי עם זה את ה... שחיכינו לתשובה מאייבינדר על אותו הפגישה, אייבינדר חיובי. עכשיו הפועל תל אביב מודיעה, אייבינדר...
זה שחקן שני.
שחקן שני, אייבינדר וברד. יש גם שחקן להפועל חיפה, רוז...
אושבולד?
גם.
אוקיי.
אז שלושתם לא משחקים בשבת במשחק ביניהם.
טוב, נקווה שיסתדר ושיהיה משחק. עכשיו אנחנו עוברים לכדורסל, והיום הפועל חולון, אחרי הפסד במשחק הראשון מול בשקטש בפיבה, כמובן בליגת אלופות שם, מחליטה להיפרד ממאוריציו בוסקאליה המאמן, שהיום פוטר. אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאיתן לנציאנו, יושב ראש הפועל חולון. ערב טוב.
טוב,
מה שלומך?
ברוך השם.
בוא תסביר לנו קצת את מה עומד מאחורי ההחלטה שלכם.
בוא נאמר שזה לא אתמול. קשנו שאנחנו ברכבת הרים, שלא מצליחים להתייצב, ולא מצאנו פתרון אחר. וזה מה שהחלטנו.
תראה, אתם,
זה
את, אתם מקום שלישי בליגה, שאולי ציפיתם קצת ליותר, וגם מבחינת היכולת והתוצאות, נכון, אבל מקום שלישי. אתם בשבוע קריטי באירופה, זה סדרה של, זה סדרה כמובן, הפסדתם את המשחק הראשון בבית, אבל עדיין בסדרה, יש גביע, זה הזמן הנכון, היה, לדעתך, היה לעשות את השינוי?
כן, ככה הרגשנו, יכול להיות שעוד שבוע נגיד שטעינו, אבל לא נדע לעולם. אין מה לעשות, זה משהו ש... תראה, אפשר גם היה להגיד, אתה יכול גם להגיד שאם היינו נעלים כמו שצריך ברומניה, אז לא היינו בכלל מדברים היום, והיינו כבר בשלב הבא. ואם היינו נראים קצת נורמלי מול אילת פעמיים, ולא קוצים 40 ומשהו הפרש, אז גם היינו מקום שני בליגה, ולא שלישי. ושלישי זה מטה, עזוב, כל הליגה הזאת צפופה, אתה מפסיד עם הפועל, אתה עובד למקום שש. אנחנו רואים את העתיד.
מה לא עבד? מה מבחינתכם לא עבד בתקופה הזו יחסית קצרה?
הרגשנו שהוא לא מוצא פתרונות למצבי לחץ, למצבים שאפשר לסיים אותם לא בכדורסל, במשהו של טכניקה, של טקטיקה, פשוטה. לפחות אני לא יכול לדבר בשם כולם. וזהו, למשל אתמול, סתם אני לא אוהב להתערב מקצועית, אבל איך אפשר לעלות בלי גבוה, 9 שניות לסוף? שבן אדם יודעים שכולם יחדור, סתם דוגמן, אבל זה לא משנה, זה עוד הרבה דברים שהצטרפו לעניינים האלה. תשמע, מה שיש לו, לא ניקח לו, הוא היה מאמן העונה ביורוקאפ, הוא היה עשה בית ספר למילאנו לפני כמה שנים בלי בדיוק, אבל כנראה שפה משהו לא מסתדר.
אתה יודע, איתן, אני מסכים איתך שזה בקבוצות ספורט, זה לא פתאום קמים בבוקר, אתמול הוא לא היה טוב, הם מפטרים את המאמן, כמו שאתה אומר, זה רכבת הרים, שהלכתם והידרדרתם, והזכרת את התבוסה לאילת. אולי הייתם...
שתי
תבוסות,
כן.
אולי הייתם צריכים, במקום לדבר על זה היום, עם ההפסד, אולי הייתם צריכים לעצור את זה באמת קודם. איפה הנקודה שאתם...
אף פעם לא יודעים מתי לעצור את זה.
כמו בבורסה, אתה לא יודע מתי לעצור.
אני נזכר בעונה של דרוקר.
אבל אתם משופשפים שם בחולון, אתם יודעים.
גם קיבלנו דבוסה באילת, והמשכנו, ובסוף גם עפנו מרבע הגמר בבית, גם בדבוסה מגישה פה עם נעריה, שאז זה יסתיים בסיפור טוב. אז אולי הצלנו משהו עכשיו, אני לא יודע אם זה כן או לא, אבל ימים יגידו.
תגיד, איתן, מי מקבל החלטות מקצועי? הרי אתם ללא מנהל מקצועי, תקנתם
אני טועה. הנה, שמעת את איתן אומר, 9 שניות לסוף, זאת אומרת, הוא מבין כדורסל, הוא אומר 9 שניות בלי גבוה.
אני שואל, מי מקבל אצלכם את ההחלטות המקצועיות, בין אם זה שחקנים, ובין אם זה דברים אחרים?
למרות כל מיני שיקולים שאנשים בכל מיני רשתות אחרות אומרים, אנחנו תמיד הולכים עם המאמן. תמיד, לאורך כל השנים. עידן שמיר, חסין, אחורה לופין, מה שהם בחרו הם קיבלו. תמיד.
אתם קבוצה מאוד מאוד חמה, ואני אומר את זה לחיוב, וגם בהנהלה יש הרבה אוהדים, הרבה אוהדים שלוקחים חלק בהחלטות האלה, וזה הופך את זה גם להמון, היא קבוצה מאוד יצרית. השאלה, המון מגיע מהאוהדים לעבר ההנהלה. האם, אני אגיד את זה כך, האם יש אולי לדעתך, או אתה מרגיש, או אולי חשש, שיש לאוהדים יותר מדי השפעה על מהלכי ההנהלה אצלכם?
אין להם השפעה על מהלכי ההנהלה, כי אני מרגיש שאני מייצג אותם, ואם זה היה תלוי באוהדים ספציפיים, או בכלל בכלל האוהדים, אז כבר מזמן הוא לא היה.
תגיד, מי נראה על הקווים? גיא גודס?
לא יודעים, נצטרך לקבל החלטה, ובמקביל לשבוע לא קל שמחכה לנו. אנחנו נצטרך להיות שקולים במקסימום שניתן.
האם נשקלת האופציה גם לתת לעמית שרף, שזה, אם אני לא טועה, פעם שנייה שהוא ממלא מקום, ופעם הקודמת עשה את זה גם בהצלחה, האם נשקלת האופציה לתת לו גם את משרת האימון הראשי?
גם זה על השולחן.
אחלה בחור, אני חייב לומר. אז תשקלו את זה גם לחיוב. טוב, אז שיהיה המון המון בהצלחה, גם בסדרה וגם בהמשך העונה. איתן אנציאנו, יושב ראש פועל חולון, תודה רבה לכם.
תודה, איתן.
להתראות.
ביי.
אתם מאזינים לספורט עם שרון דוידוביץ' ומשה פרימו.
טוב, הייתה...
היה אתמול סיפור גדול.
מה?
היה אתמול סיפור גדול בכדורגל הישראלי, זאת אומרת, בשני מועדונים, בו זמנית, מאמנים עוזבים, אחד עוזב...
אחד מחליף את השני.
כן. אם הם היו מביאים גם את גוטמן לנוף הגליל, בכלל זה היה סרט אדיר.
היו עושים טרייד.
כן, בדיוק.
טוב, אז כן, כמובן אתמול ירון אוכנבוין מפוטר, נפרד מהפועל נוף הגליל, אחרי שעלו ליגה, אחרי שפתחו את העונה טוב, כרגע הקבוצה נמצאת מתחת לקו האדום, והקבוצה החליטה לעשות מעשה. ואנחנו אומרים שלום וערב ערב טוב לגיל ברם, מנכ"ל נוף הגליל. שלום, מה שלומך? מה שלומך גיל?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור, מדוע החלטתם מה שהחלטתם?
קודם כל הייתה החלטה משותפת, אנחנו בהתחלה ביום שלישי בבוקר החלטנו שאנחנו עושים את המשחק עם קריית שמונה, וביום רביעי הקלפים התערבבו טיפה, כפר סבא נכנסו שם לעניינים ונפרדו דרכנו.
אז לא, זאת אומרת, ירון בא ואמר זה לא עובד, יש אפשרות שאני
אהיה בכפר סבא? לא, אני ראיתי את התגובה של ירון שהוא היה מופתע, כי
מה? זה לא נשמע משמים עם גיל.
רימו, מה אתה אחד השואלים בכדורגל הישראלי? הוא לא היה מופתע, ואני לא הייתי מופתע, והכל בסדר.
לא, אני אציג את זה ככה כשאלה, ואתה תענה לי. החלטתם, לדעתי החלטה לא נכונה לבוא למאמן ולהגיד לו, יש לך עוד משחק אחד, ותנסה לנצח אותו, קריית שמונה. אבל כשראיתי את התגובה של ירון רוחנבוים, וזו התגובה שלו, אני מצטט אותה, הוא אומר, אני באתי והייתי מופתע, כי הייתי בטוח שאני מאמן נגד קריית שמונה. לזה תתייחס.
אז אני רוצה להתייחס לזה, שכולנו נתנו לו את כל הגיבוי ללכת ולשחק נגד קריית שמונה ולנצח, והוא לא היה מופתע. זה מה שאני אומר.
לא היה מופתע, אוקיי.
לא היה מופתע.
זאת אומרת, הוא היה נעול ללכת לכפר סבא, זה מה שאתה אומר.
אני אומר שכמו שאתה אומר, ואני חושב שאתה אומר משהו שהוא נכון ולא נכון. זה נכון שהמשחק נגד קריית שמונה היה קריטי, ולא נכון שאנחנו חיכינו רק לקריית שמונה, כי חיכינו 16 מחזורים, ולפניו 8 מאמנים הלכו הביתה. המצב של הקבוצה, אני חושב, צריך לעשות שינוי.
אבל אוקיי, השאלה, זאת אומרת, הפתיחת עונה שלכם הייתה נהדרת.
בניגוד לציפיות.
מעבר לכל הציפיות. המקום שבו אתם נמצאים כרגע, והמצב שבו אתם נמצאים כרגע, לא בדיוק מפתיע מישהו יותר מדי, אני מניח שגם אתכם לא.
קודם כל זה מפתיע אותי, כי התחלנו את העונה, כמו שאתה אומר, מצוין, ולדעתי, זה אולי אחד הנונים שלנו, שהתחלנו כל כך טוב, שחשבנו שהכל יהיה מאוד קל, וליגת העל היא לא קלה, היא מאוד קשה, מאוד. דבר שני, המקום מפתיע אותי, כי חשבתי שאנחנו נהיה יותר טובים, ודבר שני, באופי שלי, אני לא חושב שזה נכון לחשוב שאתה צריך להיות במקום שאתה נמצא. לא באתי לטיול בליגת העל, וגם היום אני מאמין שאנחנו נשאר בליגה. נכון, יותר קשה, למדנו את הלקחים, אני מקווה שלמדנו את הלקחים, ואני חושב שאפשר להוציא היום הרבה יותר.
שמע, אני אספר לך ולגיל סיפור קטנטן שיוביל אותי לשאלה מה קורה היום בהווה. אתה יודע, פגש אותי אבא של שחקן כדורגל בליגה הלאומית, באחד המשחקים, ואני אמרתי לו, החמאתי לבן שלו, ואמרתי לו, תשמע, הבן שלך יכול לשחק בליגת העל, לדעתי אפילו בהרכב של נוף הגליל. ככה אמרתי לאבא. והאבא מספר לי שהם ישבו עם ירון אוכנבוים, והם אמרו לו, תשמע, הילד צריך לשחק, הוא ישחק? אז אוכנבוים בתשובה אמר להם, אני לא בטוח שאני אשאר פה כל העונה. אז אתה מבין? זאת אומרת, יצאתם לדרך בידיעה שיכול להיות שהמאמן לא בטוח שישאר בליגה, גיל. בקבוצה.
אני חושב שזה גרוע מאוד אם הוא אמר משפט כזה. אני חושב שירון אוכנבוים מחזיק בתפקיד שלו הכי הרבה מכל המאמנים בארץ בשנים האחרונות, שתבין שחוץ מהפסקה של סוף עונה של חצי שנה, ירון אצלי 5 שנים.
נכון.
אז אני לא חושב שאתה יכול להגיד דבר
כזה. אבל גם עשה עבודה טובה, זאת אומרת, לא סתם הוא נשאר. רוב הזמן עשה עבודה טובה מאוד אפילו.
עשה עבודה מצוינת, אני חושב שאני גם כל הזמן אמרתי את זה ואני אמשיך להגיד את זה. מבחינתי אחד המאמנים הכי טובים בארץ.
לא,
מבחינתו, לא, עבורו הוא עשה לו עבודה טובה.
גילה, מה זה מבחינתך? אתה עבדת עם ברק בחר, רוני לוי, רן בן שמעון.
אבל בגזרות שלהם.
אין דבר כזה מבחינתי, הוא אומר אחד הטובים בארץ, גיל.
תקשיב, אם הייתי עובד עם ברק בחר או עם רוני לוי, כנראה שהייתי חושב שאולי הם מאמנים יותר טובים.
ברור, זה מה שאני מתכוון.
עם מי שאני עבדתי, אתה יודע מה, אני אתקן את עצמי. מהמאמנים שעבדתי איתם הוא הכי טוב ומהבחירים שעבדתי איתם.
מסכים איתך ב-100%, אבל יכול להיות...
גיל, מאמן פנטסטי, כפר סבא הרוויחו היום.
גיל, אני שואל אותך, אם ירון אוכנבוים, תקרת הזכוכית שלו, זה לעלות קבוצה מליגה לאומית לליגת העל, כי אתה רואה שהוא במשך שנתיים היה במקום הראשון עם נוף הגליל, פעם אחת פספס, פעם אחת עלה, ושהוא הגיע לליגת העל, לא נתת לו להמשיך. האם זאת תקרת הזכוכית שלו, ליגה לאומית?
לא חושב. אני חושב שאף אחד לא מושלם, אני חושב שגם אני לא מושלם. אני חושב שהוא צריך לעשות כמה שקצורים, אולי קצת בחשיבה, אני גם הסברתי לו את זה בתחילת השנה לגבי כמה דברים, אני לא חושב שזה תקרת הזכוכית שלו, אני חושב שאתה יודע גם מן האמת להגיד, שאתה בא לליגת העל, יכול להיות שאם ירון יקבל קבוצה כמו מכבי נתניה, או ירון יקבל קבוצה, לא יודע להגיד לך, עם בעלים פרטיים שיכולים אולי להשקיע יותר כסף, יכול להיות שהוא יעשה עבודה יותר טובה.
מה המודל שלכם, גיל? זאת אומרת, מבחינתך, איך אתה רואה את נוף הגליל, בטח מנסה לשרוד העונה, אבל שנים קדימה, האם מודל כמו חדרה למשל, קבוצה שגם הרבה שנים לא הייתה בליגה הראשונה, קושי, הפתעה בהתחלה בעונה הראשונה, ואז
כמה שנים בליגת העל?
לתקוע יתד.
אני אגיד לך, קודם כל אני רוצה להגיד שפו גדול להפועל חדרה, זה קופסה מה שקורה שם. שפו עוד יותר גדול לרעננה, שהצליחו להחזיק 7 שנים בליגת העל, שגם בעונה שהם עלו, אני נלחמתי איתם, והם עלו בדקה 90 ולא אני עליתי. המודל שלי דווקא זה מכבי פתח תקווה.
לא,
נוער טובה,
זהו, אין לך, אבי לוזון מוציא המון שחקנים לחוץ לארץ, נוף הגליל לא שם.
אני מסכים איתך, זה המודל שלי, שאלת מה המודל שלי, אנחנו היום בונים את סטדיון למחלקת הנוער בעלות של 14 מיליון שקל, ראש העיר מעמיד, סטדיון צמוד לסטדיון של הבוגרים, ממש צמוד, שתי סטדיונים משותפים, יהיה להם שם מתקן מצוין, ולדעתי, כן, מחלקת הנוער של נוף הגליל, שנים הוציאו שחקנים מצוינים, כמו יניב כהן, גיל סבו, יעקב עשייה, קובי בלדב, דודו אוואט, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לשם.
איתי שכטר. הכי גדול מכולם.
אז יפה, הוא יעשה כאן בכל הסוף.
נכון.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד מעניין. אתה יודע שאני וקופמן כאן בתוכנית, אנחנו מדברים על העניין הזה של כסף מעירייה לקבוצה מקצוענית. עכשיו, אחת מהם נוף הגליל שראש העיר שם מאוד דואג. אני שואל אותך, אם אתה צריך לבצע שינויים, והשינויים האלה צריכים לעלות לך כסף, עכשיו בינואר, מאמן אחר, שחקנים אחרים, זה צריך לעבור עירייה?
קודם כל זה לא צריך לעבור עירייה, קודם כל יש לי ראש עיר נדיר, אני שמח שהוא תומך בכדורגל, אני חושב שזה חשוב מאוד. אני אנטיתזה של קופמן, אני לא חושב שהם בזבזים פה כספי ציבור, ואסור לתת כדורגל, ובא בא בא, ובלה בלה בלה, ואני שמעתי פה גם אתמול, זכרת אחד שלמה, נוף הגליל.
למה? אבל אתם מקבלים כספי ציבור, אתם מקבלים.
אני אסביר לך למה.
לא, אבל הוא טוען, הוא טוען שזה לא הולך לבזבוז.
אוקיי.
קודם כל, רגע, אני אסביר לכם את שתי, אני אענה לכם לגבי שתי הדברים. קודם כל, אני חושב שנוף הגליל ראויה לקבוצה בליגת העל. אנחנו הגענו בזכות ולא בחסד. צריך להיות כדורגל בפריפריה. אם יהיה כדורגל וקבוצה טובה, יהיה גם מחלקות נוער טובים. קודם כל, זה לגבי זה. דבר שני, כשאתה בונה תקציב בתחילת השנה, אין סיכוי שאני אחרוג ממנו. היום, קרה מה שקרה, אתה לוקח את הכסף הזה בחשבון בתחילת העונה. הכנת עוד כסף לינואר, שאתה רוצה לעשות שינויים, שחרר להביא. אז עכשיו אני צריך להביא פחות שחקן, כי אני החלפתי מאמן לצורך העניין, סתם אני נותן דוגמה.
כן.
הדבר הכי חשוב לי, שכל שנה, בסוף השנה, כשאני אשב עם פרנסי העיר, עם הספונסרים, עם ראש העיר, עם כל מי שאני אשב ואני צריך להציג דוחות, אני אחזיר להם את הקבוצה באפס.
זה הכי חשוב.
עכשיו אנשים יודעים שאני קיבלתי את הקבוצה הזאת ב7 מיליון שקל חובות.
יפה.
ואני טוב. עברתי תקופה של הקפאת תהליכים, ותקופה קשה מאוד, ואני אומר לכם שעד שרונן לא הגיע לעיר, ובנה לנו מתקן ראוי, ועשה לנו סדר גם בהקצוות לקבל את הכסף בזמן, לא יכלנו להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים היום. ובכל רעיון אני אומר לכולם, חבר'ה, גם אם חלילה נרד ליגה, גם אם חלילה ואני לא ארד, אבל גם אם חלילה נרד ליגה, אנחנו נרד כמועדון חזק, שיכול לחזור שנה אחרי זה.
הם מאמינים בשי ברדה. אגב, היית באצטדיון בנוף הגליל?
מחודש.
תקשיב, בון בון ירה.
היו שחקנים, היו יכולים לשחק שם, אבל יום שני יש משחק. טוב, אנחנו את תגובתו של קוף, אנחנו נעסיק ביום ראשון את הדברים האלה.
לא, זה קוף, יש לו כל יום 4 תוכניות בשביל לתת את התגובות שלו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
גדל. טוב שנתנו לך לדבר עכשיו.
קופמן, תקשיב, קופמן, אני מבין את ההתלהמות, וזה בסדר, מותר לו לחשוב ככה. אבל אתה יודע, עירייה נותנת לך כסף להרבה דברים. לקונוע, למתנס, לכדורסל, okay. לכדורסל, זה תפקידנו.
נעשה איזה פעם תוכנית של שעתיים רק על הנושא הזה. גיל ברם.
דרך אגב, וגם המועדונים הגדולים שיש להם בלבטים מקבלים כספים עירייה, פשוט הם שומעים על זה פחות, כי okay. הם מביאים הרבה כסף מהבית. אבל בסדר גמור, חבר'ה.
רק תן שקט לשי ברדה.
שקבל את כל השקט שבעולם.
אני מחכה למפגש נוף הגליל מול קריית שמונה.
זה עכשיו?
נגד רפי.
זה עכשיו?
עכשיו? וואו, תשמע, זה
בשבת.
זה הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי.
בטוויטר כבר התחילו לסתלבט.
הם כבר משחקים אחד מחצית.
בדיוק, מחצית כל אחד.
כל אחד כובש.
זה משחק מאוד מאוד מרתק בזכות המאמנים.
טוב, גיל ברם, מנכ"ל נוף הגליל, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. להתראות, ביי ביי. חוזרים, אמרתי לך, כדורגל, כדורסל, עניינים אחרים, יש לנו עוד מעט גם טניס, אנחנו נדבר על ג'וקוביץ' שוב. ארל וייסברג, וואלה ספורט, אהלן, מה נשמע? אנחנו חוזרים לענייני חולון, מקודם דיברנו עם לנציאנו, שבוע שפול חולון, אמר די בגדול, זאת אומרת שנגיד את זה כך בעדינות, מה הגיעו מים עד נפש, שהם הבינו שבוסקאילה לא יכול לנהל את זה מעבר למקצועי, זאת אומרת לנהל את הסיטואציות והמורכביות שכרגע יש במועדון, אז לאן הפול חולון הולכת כרגע?
מלכתחילה, ואני לא סתם עושה את ההשוואה הזאת, החיבור בין בוסקאלה לפול חולון, זה אומר ההנהלה, השחקנים, גם האוהדים, כי זה הפול חולון, אנחנו מכירים את המועדון הזה, את ה-DNA שלו, אז גם לאוהדים יש סי, לא היה חיבור כמו שהיה לקודמו בתפקיד, לסטפנוס דדס, ודדס, אם הפול חולון הייתה יכולה לבחור, אתם יודעים, בלי שום בעיות מסביב, יכולה לבחור את המאמן שהיא רוצה, אז סטפנוס דדס היה נוחת היום בישראל וחוזר לאמן את הקבוצה, ולפני כמה שבועות זה לא היה נראה כל כך רחוק, בגלל שלמרות שדדס עדיין מאמן את אייק אתונה, אייק נמצאת במשבר כלכלי, יש עליה סנקציות מפיבה, היא לא יכולה להחתים זרים מחוץ ליוון, מין סנקציה מוזרה כזאת, היא מאחרת בתשלום המשכורות, אני חושב שאפילו דדס עצמו לא ממש מקבל כסף בינתיים, ככה שיש לו את כל הלגיטימציה לעזוב, אבל בשבוע שבועיים אחרונים קרו כמה דברים, קודם כל עם 5-6 שחקנים, הוא לקח את אייק לחצי גמר הגביע היווני, ושמענו את הסיפור עם בריין אנגולה השבוע שמכבי תל אביב רצתה, ואייק נלחמה כדי להשאיר, זאת אומרת, היא שומרת על עצמה, כן, מנסה לפחות לקבוצה תחרותית, ובמצב הזה קצת יותר קשה לעזור. אז אם דדס באמת לא יגיע, למרות שהוא היה המועמד הטבעי והמועדף, אז הבא בתור ברשימה, לא פחות טוב, גיא גודס. עכשיו ממש פנוי תרי.
זה נראה כמו, זה נראה תפור, כאילו.
כן, לגמרי, זה כאילו, לא צריך אפילו להתאמץ לחשוב ולחפש, זה כאילו, זה פה מתחת לפלורסנט, רק תיקח. העניין הוא שחולון לא רוצה לסנדל את עצמה במרכאות, ולהתחייב על חוזה לעונה הבאה.
אז היא רוצה רק חצי עונה.
כן, אני לא יודע כמה זה קריטי לגודף, אבל ככל שאני שומע זו עסקה ששני הצדדים כנראה ילכו לכיוון חיובי אחד עם השני.
שאלתי אותו מקודם את איתן, וכמובן מזה סוג של לא התחמקות, אבל אתה יודע, אומר שהכל בסדר, נראה לי שזו לא קבוצה, זו לא קבוצת אוהדים פרסה, זאת אומרת זה לא הפועל ירושלים כדורגל, דברים כאלה, אבל זה הכי קרוב לקבוצת אוהדים במובן היצרי, הפועל חולון, זה נכון? זאת אומרת שאוהדים מנהלים אותה במובן הטוב והמובן הפחות טוב של המילה?
כשהקהל, בוא נגיד ככה, משתי זוויות, קודם כל, סליחה שאני שוב חוזר לדדס, אני עשיתי ראיון עם דדס כשהוא עזב, אתמול קראתי, חזרתי לקרוא את זה, כי עניין אותי מה היה אז כשהוא עזב, ו שאלתי אותו בסוף הרעיון אם יש לו עצות לתת למחליפו, לבוסקאליה, ואחת העצות המובילות שהוא נתן, זה אתה חייב להתחבר לקהל, כי אם אתה לא תתחבר לאוהדים, אין לך שום סיכוי להצליח. והוא צדק. הוא צדק לגמרי, ודדס גם עם הבעיות שהיו לו, ואנחנו זוכים את ההרחקות, ואת הווליום התקשורתי הגבוה, אבל לא תמיד מחמיא, כשהוא קיבל את האהבה מהקהל, לא היה לאף אחד שום ספק בקשר למעמד שלו. ראינו את זה גם כששרון דרוקר פוטר, זה קרה קצת אחרי שהקהל יצא נגדו, וגם בוסקאליה אתמול, בסוף המשחק, חיכו לו אוהדים, וצעקו לו לוזר, ולך הביתה, וקריאות שאנחנו לא אוהבים לשמוע, והלך הביתה.
טוב, הרלב וייסברג, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה חברים,
תודה רבה. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לרשום לי פה השם, אני צביקה שף.
יש דבר כזה, הוא מוכר?
הוא כתוב חבר פאנל התוכנית, 103 FM, אתה מכיר אותו?
לא, אין לי,
בוא נגיד, צביקה שרף, ערב טוב.
אהלן, אהלן. אני מכיר אתכם, אתם לא מכירים אותי.
צביקה, מה העניינים?
הכל טוב.
הכל בסדר?
אני שומע הכל ורואה את כל הקרקסים.
יפה.
דבר איתו על כדורסל, כי יש לי משהו אחרי זה כמכביסט כדורגל, משהו מאוד חשוב.
אז צביקה, אני רוצה לשאול אותך, אולי תכף על חולון, וקודם כל, הפועל ירושלים, אנחנו דיברנו מקודם ממש בפתיחת תוכנית עם אדם אריאל, וניצחון, ניצחון גדול היום, נכון, יש גורמים, לא שיחקו ככה זמן, שיחקו לפני יומיים, מבחינתם זה על הפרוטוקול, אבל זה בהחלט היה ניצחון מאוד מרשים של הפועל ירושלים.
קודם כל, ניצחון נהדר של הפועל ירושלים. בניגוד לכם אני ראיתי את כל המשחק, כולל הערכה. אבל מאחר ואתה ביום ראשון שידרת, ביום ראשון?
יום שלישי, לפני יומיים.
יום שלישי, סליחה, שידרת.
שקבוצה מדהימה.
היית נהדר עם לייזי.
לא, לייזי היה קודם כל.
תעשה חשבון כמה שחקנים מנרסה לא שיחקו. אז לפחות תומאסון, שאתה יודע כמה הוא חשוב שמה.
הבנתי.
לא שיחק על המגרש, אבל מה זה משנה? את הפועל ירושלים זה לא מעניין. היא רצתה להשיג את הניצחון ולהשיג את הביתיות נגד פרומטי, שזה הרבה יותר טוב מאשר שאין לך ביתיות. ובמקרה ראיינו אתמול את נינו גינזבורג בתוכנית שהייתי, ובמקרה פגשתי אותו השבוע באיזשהו מקום בתל אביב. אז זה יהיה מעניין, ביום רביעי הבא, נינו גינזבורג עם הקבוצה האוקראינית שלו.
מי טובה יותר? אתה מכיר את הקבוצה של נינו? מי טובה יותר היום? על הנייר.
תראה, על הנייר, הקבוצה של נינו שולטת בליגה האוקראינית. הליגה האוקראינית היא לא בשיא הליגות, היא הייתה פעם, היא קצת התפרצה, עכשיו היא חוזרת. הקבוצה שלו מוכנסת על ידי איזה מיליונר, שהחליט לשים הרבה מאוד כסף. והחלום שלו, כמו של הרבה מיליונרים מוסים ואוקראינים, זה להגיע ליורוליג. איך הוא יגיע ליורוליג מהצ'מפיון ליג, אני לא יודע, אולי שרון יזכיר לו. דבר שני, יש לו שלושה זרים ששיחקו פה בארץ, בראשון, בנסיונה, ומכירים פה את העניינים. אני לא יודע כל כך איך ה... בקנים האוקראינים, אני מעריך שהפועל ירושלים עכשיו בנופה ויהיה קהל גדול, הליגה האוקראינית לא משחקים ובעיני קהל גדול כזה, אני מקווה שירושלים ינצחו.
צביקה, מקצועית, מה השתנה בפועל ירושלים בין פציחת העונה באמת איומה לבין, אוקיי, הפסידו למכבי תל אביב, אבל עדיין, זה לא אותה קבוצה כמעט.
קודם כל, אותם הפיתורים של המאמן מנעו או קטעו את הצורה הלא נכונה שהקבוצה נבנתה, את הצורה שאורן עמיאל הלך על כדורסל בהירות בכל תנאי שמעלה את רמת הבלגנים, זריקות מטורפות משלוש ללא, לא היו טובות, ויותם הרגיע את המערכת, יותם הוא איש רגוע ומשקט ולא בעד זה. הוא אמנם מאמן שלושה חודשים בלבד, ועוד לא התחיל ועוד לא נתקל בבעיות. גם החזרה של פריימו, שאני לא יודע למה שחררו אותו, הוסיפה המון לקבוצה. עכשיו היא תקבל עוד סנטר, שהוא עבר מברז, או גבונו, שהוא עבר מברז. לא היה להם שחקני פנים זרים, שפנת כמובן זה היה אימור מטורף, השני גייטס.
צביקה, אני רוצה פשוט להשאיר רק לפרימו, היה לו נורא חשוב משהו לשאול אותך.
כן, מאוד חשוב, גם כמאמן גדול, גם כמכביס, ואתה יודע, בשיחות שהיו לנו גם ברדיו ומחוץ לרדיו, אתה בעצם גם נחשב מבחינתי כמאמן סרבי, למה אני מתכוון? זו נוקשות, זה משמעת, זה, אתה לא רואים ממטר, אף אחד לא אומר להם מי ישחק, לא מי ישחק, ועכשיו הגיע למכבי תל אביב מאמן סרבי בכדורגל, ובאמת רוצים לתת לו לעשות שינוי, וזה צביקה, האם נראה לך הגיוני שמאמן כזה מקבל עד סוף העונה לאמן את מכבי תל אביב? האם לא מעכשיו להודיע לו, אתה מאמן, אתה לוקח את המושכות, בוא תבנה לנו את הקבוצה גם לעונה הבאה?
מכבי תל אביב היא המועדון שאני אוהב, ומכבי תל אביב אני יושב בכל משחק, גם ישבתי במשחק עם מכבי חיפה והתפלצתי, אבל בסדר, כל הכבוד למכבי חיפה על הניצחון. אבל במכבי תל אביב תהליך קבלת ההחלטות הוא לא טוב. תהליך קבלת ההחלטות המקצועיות והניהול הוא לא כמו שהיה עד לפני שנתיים.
כן.
ואלה התוצאות. אין פה... קרסטייץ נגיד עכשיו הולך להביא, היא רוצה להביא כמה דברים, להחליף אותם. לכמה זמן מחתימים אותם? לעד סוף העונה? כי הוא חתום את סוף העונה.
אני לא מאמין שאפשר.
אני לא בטוח שהוא מכיר בכלל את השוק הישראלי, הוא לא מכיר איזה שחקנים ישראלים קיימים או לא קיימים, יש אפשר לעשות, צריך לעשות פה מה שאתה...
יתרגמו לו את השוק הישראלי, לא, יתרגמו לו איזה שוק ישראלי. צביקה שרף, המון המון תודה, נתראה בקרוב, אני מקווה.
יאללה, ביי.
חזרתם אלינו, אנחנו לחצי השעה האחרונה בספורט, יום עמוס מאוד בחדשות, ויש לנו עוד לא מעט נושאים לפנינו, אבל אנחנו רוצים טיפה לעשות איזושהי עצירה, להביט על התמונה הרחבה, ואולי לקבל, נגיד איזה כך, איזושהי אופטימיות, איזשהו ביטחון, לגבי כל מה שקורה אצלנו בספורט, יחד עם הלחץ הברור שיש מסביב, והתפשטות האומיקרון והקורונה. אני רוצה להגיד, פרימו, להגיד שלום וערב טוב לגיא גוטמן, ראש מטה שר הספורט. שלום, ערב טוב, גיא.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
אני בסדר.
אתה יודע, אני אלך איתך כבר בשאלה הראשונה לשורה התחתונה. האם אנחנו צריכים לחשוש מאיזושהי מגבלה, מאיזושהי עצירה, מאיזושהי הליכה אחורה, בכל מה שקשור לספורט הישראלי, בתקופה, בטח בחודש, חודשיים הקרובים?
אני חושב שאנחנו לא צריכים לחשוש ממגבלות קהל בימים הקרובים, אבל אנחנו כן צריכים לחשוש מהמון מאומתים, שמן הסתם יהיו פה גם, גם, גם בספורט הישראלי, כמו בכלל הציבור. ומספר המאומתים הגבוה שצפוי לנו, אנחנו כרגע נמצאים ב-16,000 מאומתים היום, אנחנו בסבירות מאוד גבוהה נגיע לרמות של 40,000-50,000 מאומתים ביום, מה שאומר שגם בקבוצות הספורט כן. תיפגע, אז מן הסתם פעילות הספורט תיפגע לפרק זמן שאני מקווה שיהיה קצר מאוד, אבל לא בגלל הגבלת קהל במגרשים.
זאת אומרת אבל שהאם במידה מסוימת תהיה מחשבה לעצירת ליגה כזו או אחרת, או שאנחנו הולכים על פי המודל שאנחנו רואים אותו בלא מעט ליגות באירופה, בוודאי בפרמייר ליג, של פר קבוצה ופר משחק?
אנחנו כמובן שנעדיף להשאיר את ההחלטה על קיום משחקים למנהלות ולהתאחדות לכדורגל ולמנהלת כדורסל ואיגוד הכדורסל ושאר הענפים, על פי המצב שיהיה בשטח. אנחנו ננסה לספק להם את כל המידע האפשרי ואת הכלים האפשריים כדי כן לקיים את הליגות ולא לעצור את הספורט. אנחנו נאבקנו בכל מהלך הגל הרביעי כנגד הבקשות של משרד הבריאות להגבלות קהל, ואני חושב שבסופו של דבר צדקנו שלא הייתה הגבלת קהל ולא הפגיעה בספורט הישראלי ובקבוצות.
ואז ברמת
היקור... אנחנו נמצאים בסיפור קצת אחר, באמת בכמויות, אתם יודעים, היום 16,000 מאומתים, ביום אחד סך כל המאומתים בכל הגל הראשון.
כן, אבל זה שונה לעומת הגל הרביעי, שאז, אני לא אכנס לזה, אבל יחסי המאושפזים קשה היו גבוהים הרבה יותר, ובאמת היה חשש...
שזה מה שבעצם הבודקים, את העלייה בחולים קשה.
בדיוק, אז זאת אומרת, במובן הזה היה הרבה יותר פחד אז בגל הרביעי, כך לפחות זה מרגיש.
ברור לכם שאם היה פה יחס מאומתים לחולים קשה כמו בדלטה, ברור לחלוטין שכרגע הייתה הגבלת התקהלות, ואולי אפילו היינו נמצאים בסגר. חיי אדם קודמים לכל, וכרגע מה שאנחנו עושים זה לוקחים סיכון מחושב. אנחנו מעריכים גם בהתייחסות למידעים שמגיעים מהעולם, וגם ניתוח שאנחנו מקבלים כאן. אנחנו יכולים לעבור את הגל הזה עם מספר חולים קשה, אפילו פחות גבוה ממה שהיה בגל הדלטה, ולכן הנשק נשאר פתוח, גם אם יש מן הסתם צמצום פעילות, בגלל כמות מאומתים מאוד מאוד גבוה.
אתה יודע,
מה שקורה בליגות מסוימות באירופה, ראינו ביורוליג למשל, שפשוט יש ביטולים של משחקים, משחק אחרי משחקים.
כן, שם זה גם טיסות ממדינה למדינה, זה בכלל מקשה.
היה חייה של ליברפול לדעתי נגד ארסנל.
נכון, זה הערב נדחה.
כן.
הייתי אמור שדר את זה.
אנגליה.
עכשיו, אני רוצה לשאול, אני רוצה גם לשאול, אבל אתה יודע, מפרימו גם לפרגן. אני חושב שגל הראשון ברור שנסגר, זה גם לא היה אצלכם, אבל ברור שנסגר כל העולם בפחד, ברור. בגל השני ובשלישי, אני חושב שאז מיארנו לסגור את הליגות, היה באמת איזשהו חשש, וזה בניגוד למקומות אחרים שהמשיכו, כמובן בלי קהל, אבל מיארנו לסגור. ובגל הרביעי עמדתם בפרץ בצורה באמת מרשימה, כשהיה פחד הרבה יותר גדול מעכשיו. אז אני רוצה שנייה שתעזור לי להבין מה השתנה אצלכם, ומה השתנה ביחס שאתם מגדירים כספורט, גם אירועי תרבות, אבל הספורט, אל מול מקבלי ההחלטות הבכירים במדינה.
ואני אגיד ככה, בגל הראשון זה בדיוק היה, אנחנו נכנסנו לממשלה במאי 2020, היה חוסר ודאות מאוד מאוד גדול בנושא הקורונה, פחד מאוד גדול, אפשר לזכור כל אחד מאיתנו איך הוא התנהג, ניקינו משטחים עם כל מיני דברים, היה פחד באמת מחוסר הידיעה, ולכן זה היה מאוד הגיוני, המהלך של סגר, דרך אגב, כמעט בכל העולם. בגל השני בגלים השני והשלישי אנחנו כבר חשבנו שזאת טעות, והיה צריך לקיים את הספורט ולא לסגור אותו ולא להגביל קהל. אנחנו לא ראינו שזה עוזר, דרך אגב, כל הגבלת התקהלות שהייתה, היא לא עזרה ולא מנעה את התפרצות המגפה, אולי קצת טיפה העטה אותו, אבל בסוף, נכון. בסוף הגענו לסגר, בשלושת הגלים הראשונים, הגענו לסגר מוחלט בכל המשק, ומה שהוריד את זה, זה רק החיסונים. בגל הרביעי כבר היה לנו, הייתה ממשלה אחרת, עם קצת יותר אוריינטציה לכיוון הכלכלי והחברתי, השפעה של השר חילי טרופר מן הסתם גם גברה בממשלה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, גם בגלל הניסיון שלנו, אנחנו היינו היחידים כמעט חוץ משר בני גנץ וחילי, היחידים שנשארו במשרדים שלהם מהממשלה הקודמת, היינו בקבינטים הקודמים, המשכנו עם זה הלאה, והעמדה שלנו התקבלה. אנחנו גם גיבינו את זה בנתונים, מחקר יחד עם מכון ויצמן, פרופסור ערן סגל, כן. שבעצם הראה שאם אנחנו נגביל את ההתקהלות, אנחנו בסך הכל נחסוך באחוז אחד מסך כל המפגשים של האנשים בארץ.
והפגיעה הכלכלית היא...
הראינו עד כמה שזה לא יעיל, וגם הערך, באמת יש פה ערך מעבר לפן כלכלי. הספורט יש לו ערך עבורנו, לתרבות גם כמובן, ואנחנו, אמירה של לסגור את הספורט והתרבות, היא אמירה מאוד 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 קשה, ומבחינתנו זה צעד מאוד מאוד קיצוני.
אנחנו האמת שמחים מאוד לשמוע את זה, ומקווים שכך זה גם יהיה. גיא גוטמן, כמובן ראש מטה שר הספורט, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
השתמע. כן, דיברנו על סכנין, יש תגובה מהמשטרה.
הבטחנו את...
בואי רק נגיד למי שלא הייתנו מקודם, אילנו אותה ביונס, כרגע סכנין לא יכולה לארח בבית שלה, היא לא יודעת איפה היא תארח ביום שני את הפועל ירושלים, והיה בוניוס פה עבר אמר, אני לא יודע למה סוגרים לי את האצטדיון.
ויתרה מכך, הוא אומר, התאמה תישאר לנו יציע אחד או שניים, וגם את זה המשטרה, ואני לא יודע למה המשטרה סגרה.
ומה היא אמרה משטרת מסגר?
הנה, משטרת נקריא את זה במהירות. בשלב הזה, המגרש אינו בטיחותי, וההנהלה לא השלימה את כל תנאי הרישוי, ביניהם מובילי קהל שמטרתם העיקרי למנוע צפיפות ודוחק, ובהיעדרם קיימת סכנה לחיי אדם. עם השלמת הדרישות וקבלת היתר מטעם משרד העבודה אחראי על הבטיחות ומשטרת ישראל, אין מניעה כי האצטדיון ייפתח לקהל. נזכיר כי במשחק ב-30 בנובמבר, בין בני סכנין לבית"ר ירושלים, הגיעו לאצטדיון למעלה מ-1,000 אוהדים, יותר ממה שנקבע ואושר בהכנות למשחק, שנמכרו להם כרטיסים, וכתוצאה מכך נוצרו לחצים כבדים וסכנה לחיי אדם, ובשל הלחץ שהלך וגבר הוכנסו עדים ליציים שנפסלו לשימוש, ובעקבות אירוע זה נפתחה גם חקירה פלילית בחשד להונאה וקבלת דבר במרמה.
בקיצור, אין לנו תשובה עדיין. בקיצור, אין עדיין תשובה.
בקיצור, המשטרה אומרת לאבו יונס, אל תגיד שאנחנו סתם לא סוגרים לכם את המגרש.
אבל לא אמרו, שאלנו אותם, לא אמרו, איפה פה כתבו, מה, אוקיי, למנוע צפיפות, מה, יציע, שורה, כיסא.
הדבר הכי חשוב היא כותבת.
השלמת הדרישות וקבלת היתר, אבל הוא לא יודע מה הדרישות, הוא אומר שלא.
הנה כתוב, הרישוי ביניהם מובילי קהל, אתה יודע מה זה מובילי קהל? זה שיכנסו אחד אחד עם הברקוד לאצטדיון, שם זה נהירה לתוך האצטדיון שפתחו להם את השערים.
זאת אומרת שיהיה ברקוד של כל אחד.
איך אתה נכנס היום לאצטדיונים מודרניים?
אז זה הבעיה. אז בוא נגיד לי אבו יונס שיתפל בנו.
ככה הם מונעים את... זה מה שכותבת המשטרה. אני לא מאמין שאבו יונס לא יודע את זה.
טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לעניינים שלנו וענייני קורונה. דיברנו על זה בחלק הראשון עם משהו אוסטרליה, אבל באמת מה שקורה עכשיו עם נובק ג'וקוביץ' זה אולי הסיפור של השנה, והשנה רק התחילה, 2022. עמית נאור, מאמן ופרשן טניס, אהלן, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב, תראה איזה יופי שהטניס תופס כותרות עם פאנג שווי הסינית,
נכון, אני זוכר, גם דיברתי איתך על זה, אבל תשמע, זה אמור היה להיות, לא יודע, אולי זה עוד יהיה, אתה יודע, הטורניר הכי גדול בקריירה של ג'וקוביץ', הרגע שבו ייתכן והוא היה עובר את פדרר ונדל, ואז כבר השיחות על הגדול בהיסטוריה היו הופכות להיות רציניות, אבל זה הופך להיות סאגה וקרקס, וקודם כל אני הולך מהצד של ג'וקוביץ', כי דיברנו קודם על אוסטרליה, תגיד לי אם זה נכון, יש תחושה שמנצלים אותו לצורכי תקשורת באוסטרליה, אצל במחנה של ג'וקוביץ'.
לא, תראה, זה הכל מתחיל ונגמר מהאגו של נובק, אוקיי? אותו אגו שהביא אותו ל-20 גרנד סלאמים, אוקיי? זה גם אותו אגו ש...
עמית, אתה רק משהו קטן, אתה איתנו במקרה בדיבורית?
אני איתכם עכשיו
אם תוכל לקחת וזה, כי באמת התקשרו אלינו, השרות עכשיו התקשרו, אמרו, אנחנו רוצים לשמוע את עמית נאור טוב יותר.
איך זה עכשיו?
מעולה, עמית נאור, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב.
מההתחלה, אז בוא תספר לי את ג'וקוביץ'.
אז בוא, תראה, זה הכל סביב האגו של נובק, אני אסביר לך למה. כי אם אתה זוכר, באפריל 2020, שהיינו צעירים, אז הוא הראשון שחלה בקורונה, אוקיי? מהספורטאים בעולם.
אחרי מסיבה שהוא ערך, מסיבת טניס.
בטורניר הזה שהוא ערך וצפצף על הכל, אוקיי? ומאז הוא לא מתנגד חיסונים, הוא אומר, עזבו אותי, עסק שלי לא מוכן להגיד, לא מוכן לדבר על זה, אוקיי?
לגיטי מותר לו.
בסדר, עכשיו, כל השחקנים, אוסטרליה כבר הודיעו מזמן שבלי חיסונים לא ייכנסו, הם מצאו איזה לופהול דרך ועדת חריגים, וכמו שאני מבין, וזה לא רק אני מבין את זה, היה מין כזה הסדר כזה שנכנסו טניסאים דרך ועדת חריגים, כל אחד מההסבר שלו, וגם הוא עבר כביכול את ועדת החריגים, שזה ועדה יותר רפואית, פחות ממשלתית כזאת, ועל סמך זה חמישה טניסאים כבר נכנסו לאליפות אוסטרליה, והוא הבא בתור. מה שהוא עשה זה, עכשיו דרך אגב, ההסדר היה מין כזה שהוא יגיע, אז איך הגעת? אז הוא יגיד, עברתי את כל הזה וקיבלתי את כל האישורים הנדרשים, אוקיי? ואז הוא לא אמר אם הוא יתחסן או לא יתחסן, ויהיה רעש יום יומיים וכולם ינסו להבין מה קורה, וכולם ישמרו על עמימות והכל יהיה בסדר. מה שהוא עשה זה, הוא צייף לפני שהוא עלה למטוס לאוסטרליה, שזה חתיכת נסיעה, שהוא עבר ועדת חריגים. ואז התחיל אנדרלמוסיה שלמה באוסטרליה, כי אוסטרליה היו מאוד נוקשים, והיו אוסטרלים שלא הגיעו הביתה קרוב לשנתיים, נכון. ולא ראו את ההורים, ולא ראו זה, ולא ראו כלום, ונתקעו בחוץ והכל, והתחיל בלגן שלם סביב מה פתאום נובק ג'וקוביץ' עובר לך ועדת חריגים. ואז הפוליטיקאים נאלצו להיכנס,
ועמית, והיום מי שנכנס בנובק, אני, מה שנקרא, לא חזיתית, אבל כן חזיתית, פחות או יותר, זה נדל. שנדל אומר, נובק לא התנהג כרגיל, וחבל שהוא לא מתחסן, אתה יודע, במילים עדינות.
עכשיו, בגלל שהכל יצא, נובק משלם את הסיפור של שנה שעברה. שנה שעברה, כל הטניסאים היו שבועיים בסגר במלבורן, והוא ועוד שני טניסאים קיבלו יחס עודף, ועברו לאדלייד והיו בתנאים הרבה יותר טובים שם, אז הוא לא בדיוק ספר את הטניסאים האחרים. ועכשיו הוא משלם את המחיר הזה, ואף אחד לא יתמוך בו מה שנקרא.
איך זה ייגמר לדעתך, עמית? איך זה ייגמר? אתה יודע מה, אם לא נותנים לו להיכנס, הוא יחזור לאוסטרליה?
תראה, א', אם לא ייתנו לו אז הוא לא יחזור, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שעכשיו דחו את זה ליום שני כשהשופט ידון בזה, ועכשיו איזה החלטה שיקבל השופט, כביכול הם עומדים לפי החוק. אז השופט, שהוא כנראה מינוי של ליצמן, יבוא ויגיד מן מסתם שהוא צריך להיות עוד שלושה ימים בידוד, כי כבר עבר שבוע, והוא יהיה בבידוד במהלך התחרות, יחד עם הקבוצה שלו, ויהיה בנפרד, ולא ילחץ ידיים.
אנחנו נחכה ונראה, והנושא הזה עוד ימשיך להסיק אותנו, ואנחנו גם נציג לך עוד הרבה הרבה פעמים. עמית נאור, המון המון תודה.
יאללה
חבר'ה,
גם שנחזור
סרק טניס. הלוואי. יאללה, ווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
יאללה, שרון, אנחנו על ווינר 16, אנחנו מאמרים 1x2 כמובן, 16 משחקים, הפרס השבוע 11 מיליון שקלים.
כסף קל.
קל, אה? רק תנחשו 16, זה בקטנה. יאללה, פותחים עם ליגת העל, 7 משחקים. שבת 8 בערב, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
איקס.
איקס. הפועל חיפה, הפועל תל אביב.
אחת.
איקס. נוף הגליל, קריית שמונה.
שתיים.
אחת. הפועל חדרה, מכבי נתניה.
שתיים.
איקס. ביתר ירושלים, אשדוד.
ביתר ירושלים, אשדוד.
טדי.
אחת, בניצחון הראשון של ביתר.
שתיים. יום שני, ליגת העל, לא יודעים איפה, בני סכנין, הפועל ירושלים.
אחת, בני סכנין, גם אם זה באילת.
גם אם זה באילת, ואני אומר שאיפה שזה לא יהיה, זיו אריה גונב שם את הטקו. איקס. שלושה משחקים בליגה הלאומית, הפועל פתח תקווה, הפועל אפולה, ביום שני.
איקס.
אחת. בני ריינה, כפר קסם.
זה ביום שני.
שני, אלה משחקים של שני.
בנוף הגליל משחקים. אחת.
שתיים. עירוני רמת השרון נס ציונה, אתה רוצה לדעת איפה זה? זה בלוד, זה מגרשה הביתי של רמת השרון.
בוא נעשה ניחוש של 1x2 וניחוש איפה משחקים.
כן, גדול. אני אומר לך שהרבה מאזינים לא יודעים איפה המשחקים.
איקס.
עירוני רמת השרון נס ציונה 2, מה, קבוצה הרבה יותר טובה. יום ראשון, ספרדית ליגה ראשונה, משחק, והריאל, אתלטיקו מדריד.
אחת.
אחת. אלווס, אתלטיק בלבאו.
שתיים.
איקס. ראיו ואיקנו, ריאל בטיס. בטיס השנה טובה.
שתיים.
שתיים. צרפת ראשונה, שבת בעשר בלילה, לנס מול רן.
רן, אחת.
איפה הם? יש לך מושג?
בנוף הגליל הם משחקים.
אני הולך שתיים. ברסט מול ניס.
לא, רן מצוינת השנה דרך אגב. נכון, נכון. היא מצוינת, היא בצמרת, אבל אני
אומר אותה. ראיתי משחק ביתי של לנס, איזה כמות של אוהדים.
ניס, כי זה קבוצת בת של בת אם של רומא.
ניס אתה אומר, וזה גם אלון מזרחי.
בדיוק, קבוצת בת אם של רומא.
אני אומר אחת, צרפתית ראשונה, אין לי מושג את השם של הקבוצה, אני חושב שפעם ראשונה אני קורא את השם הזה, קלרמונט.
קלרמון.
אבל פה זה עם תת, קלרמונט.
קלמון.
מול ריימס.
יפה.
גם לנו יש שם איזה נציג ישראלי. שתיים. וזה שתי קבוצות מאוד מאוד מוכרות, ננט מול מונקו.
מונקו, שתיים.
אחת ננט, ברשת בית שלפני 30 שנה, אחרי שהוא מקריאים את התוצאות, משחק, בהצלחה למנחשים, היה לנו מישהו שהיה לו תחת,
בהצלחה למנחשים.
למנחשים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
חזרנו לדקות האחרונות, אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לערן סורוק, ערוץ הספורט, אהלן ערן.
אהלן שרון, אהלן
דרימו,
מה שלומכם?
בסדר גמור, תקשיב, דיברנו כל התוכנית כמעט על ג'וקוביץ'.
סגור את החלון.
סגור את החלון, סגור את החלון. דיברנו כל התוכנית על ג'וקוביץ' שלא נתנו לו להיכנס לאוסטרליה, ולפנות בוקר ב-NBA, קיירי ארווינג, חוזר, לא מחוסן עדיין, אחרי כל הסאגה, חוזר לשחק בברוקלין וגם עוזר לנצח.
כן, אז קיירי עדיין לא יכול, הוא השחקן הראשון ב-NBA מזה 60 שנה שהוא משחק בחצי משרה. הוא בעצם יוכל לשחק רק במשחקי חוץ,
טורף.
על אדמת ארצות הברית, ולא בניו יורק.
ולא בניו יורק.
משחקי חוץ נגד הניקס, אין משחקים בטורונטו, כי חייבים להיות מחוסנים, אז משחקי חוץ אחרים, נניח שבוע הבא בשיקגו, הוא יכול. אז כן, הוא חזר, הוא קצת היה חלוץ בהתחלה, הוא נראה הרבה יותר טוב בהמשך. חזרנו לראות את ההטיות הנהדרות, את הסלים עם הבאזר, 22 נקודות, ובעיקר ברוקלין חזרה להיות מכונת ההתקפה המפסידה שהיא הייתה בשנה שעברה עם ארווינג. נכון שזה היה נגד אינדיאנה, שהייתה גם חצי אינדיאנה בגלל קורונה, אבל עדיין, 129 נקודות במשחק ראשון משותף, לא רע בכלל, ב-22
נקודות. ואיך הוא התקבל? זאת אומרת, אם זה מבחינת החברים לקבוצה, אם זה מבחינת הליגה, יש איזו תחושה שהליגה הפסידה במרכאות במאבק הזה מול קיירי?
יו, המאבק של הליגה היה שכל השחקנים התחסנו, והם הגיעו ל-97% התחסנות. הסיפור עם קיירי אינו שונה בהרבה מהסיפור של לצורך העניין ברדלי ביל בוושינגטון או ג'סטין הולידי בפילדלפיה באינדיאנה. כשהדבר שיוצא דופן זה שבניו יורק אסור לך לשחק אם אתה לא מחוסן, כך שקיירי אירווינג מהבחינה הזאת פשוט לא יכל היה לשחק כדורסל, ולצורך העניין עם ברדלי ביל היה לשחק בניו יורק ניקס, אז היה אותו דבר בדיוק. כך שמהבחינה הזאת אני חושב שהתרבות הארגונית של ברוקלין אולי קצת הפסידה מהמובן הזה, אבל בברוקלין מאוד מקשיבים, והמאמן שלהם סטיב נש זה בן אדם שאנחנו מכירים אותו מימיו כשחקן, המטרה שלו זה שהכוכבים יהיו מרוצים. אז אם בתחילת העונה הכוכבים היו מרוצים מזה שהסגינו חבית אחידה והחליטו שקיירי לא משחק, אז אחרי שקווין דורנט וג'יימס הארדן נאלצו לשחק המון דקות, פתאום יותר טוב להם שקיירי כן משחק, אז גם ככה הכוכבים מרוצים, והתרבות הארגונית תחכה עם האלטרנטיבה הזה לא לצלות
בעליכות. ערן סורוק, ערוץ הספורט, תודה רבה לך. לך לעשות NBA.
תן 10 שניות אתה ואני 10 שניות אני.
עכשיו ידיעה בעיתונים במנצ'סטר, שחושבים במנצ'סטר יונייטד אולי להיפרד, לא יודע כמה זה אמין, אולי להיפרד מרונלדו כי הוא גורם למתח ונגד ברונו פרננדס, תראה מה קורה.
צודקים 100%, איפה שהוא לא בא, הוא לוקח את כל הפוקוס. אני רוצה לסיים איתך עם יורם תהרלב עליו השלום. מהמחוננים, מהחדים, מהסטנדאפיסטים, מהעברית, מהשירים, אחד הגדולים של מדינת ישראל, שלא תדע משפחתו צער, ואנחנו נשמע את השירים שלו עוד מאות שנים פה.
משה פרימו, תודה רבה
לך. תודה שרון, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, להתראות.